רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני מארח את דוקטור פיני חזקלי, ניצב משנה במשטרה. הרעיון הזה הוא רעיון די מיוחד, כי הוא לא נערך במסגרת רעיון שאני יושב מול פיני ומדבר איתו על נושאים של היום יום, אלא הוא נערך כחלק מהשיעור השבועי שלנו בכל יום חמישי בשעה 9 למנויים. פיני הצטרף אלינו והעביר הרצאה ואחר כך שאלות ותשובות. מדובר באחד הרעיונות היותר מטלטלים, אני ממש מפציר בכם להזין לו מתחילתו ועד סופו, ואחר כך לעיין בחומרים נוספים של פיני. פיני מתאר תמונה מאוד מאוד קשה של המערכות הציבוריות בישראל ובראשן המשטרה, כפי שראינו לאחרונה בפרעות תרפה, ואנחנו עתידים לראות אותם כנראה לצערנו בשנים הקרובות, ועלינו להתכונן טוב טוב על מנת להגיע אליהן מוכנים. האזנה נעימה עד כמה שאפשר.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום פיני, שלום למאזינים. אנחנו היום מארחים אותך ככה בשיעור השבועי שלנו, ונראה לכולם, אני חושב היום זה ברור יותר מאשר אי פעם, שמשהו רע עובר על משטרת ישראל, אין משילות, לא רק בנגב שלזה כבר התרגלנו, ובהר הבית או בכלל במזרח ירושלים שלזה אנחנו כבר רגילים לפני הרבה זמן, אלא בשאר חלקי הארץ, ואנחנו באנו לכאן בשביל לנסות להבין למה זה קורה.
משטרת ישראל היא ארגון חולה למדי, ובואו נתחיל, אז קודם כל כבוד להיות איתכם. אני עומד לרשותכם גם אחרי השיחה שלנו, אם באתר של ייצור ידע או בטלפונים, תרגישו חופשי כולכם להטריד, כולם עושים את זה וזה בסדר. ציידתם אותי בכמה קווים מנחים לפודקאסט הזה, אם זה מה שאתם רוצים. שאלה ראשונה הייתה למה המשטרה נראית כמו שהיא נראית, והשנייה איך מתפקדת משטרה אמיתית רצינית, והשלישית מקומו של החוק בעבודת המשטרה, האם הבעיה היא איכות כוח האדם של המשטרה, וסגרנו בסוגיית הריבונות בנגב, ואני מקווה שנצליח תצק בכל הדברים האלה, אבל כיוון שאין בחינת בגרות בסוף הסיפור הזה, אתם יכולים להפריע, אז אם אין לכם התנגדות, אנחנו נתחיל לפי השאלות שנתתם, וננסה להבין למה המשטרה נראית כמו שהיא נראית. אז בניגוד לצבא, משטרה דמוקרטית לא שייכת לשלטון, היא שייכת לאזרחים, אנחנו מכירים את האמנה החברתית המפורסמת, אזרחים מפקידים בידי המשטרה את זכויות האזרח שלהם, חלק מהם, ובתמורה הם אמורים לקבל ממנה שמירה על סדר החיים התקין, שזה תפקידה העיקרי של משטרה, לשמור על סדר החיים התקין. כדי לשמור עליו, אנחנו עושים את האמנה הזאת, את הדיל הזה, והוא מחייב את שני הצדדים. וצריך להדגיש, האזרח הוא לא לקוח של המשטרה בחברה הדמוקרטית, הוא הבעלים שלה.
אתה יכול לחדד את ההבדל?
או, אני חדד את ההבדל, אתה תראה את ההבדל תכף. בניגוד לדיקטטורה שבה ברור לחלוטין שהשליט הוא בעל הבית והאזרחים הם סיכון פוטנציאלי, כן, ותכף נראה מה זה אזרחים בחברה שאיננה דמוקרטית. אז כל מי שצועק פשיזם במדינת ישראל לא יודע מה זה פשיזם ולא יודע מה זה משטרה בחברה לא דמוקרטית. אנחנו לא שם.
איפה זה התמונות המחרידות האלה?
איפשהו באחת ממדינות ברית המועצות שהתפרקו. מי במשטרה מבין שהאזרחים בעלי הבית? והרבה יותר קשה מזה, מי בציבור מבין שהוא בעל הבית? שוטרים מתקשטים לכבוד ביקור מפקד מחוז או מפקד מרחב. לפעמים סוגרים את החנייה ולא נותנים לאזרחים להיכנס כי יש מסדר. ואם מישהו לא מגולח, שולחים אותו למרכז השירות כדי לגבות תלונות ממי, מי בעל הבית האזרח. בעלי הבית מקבלים לעתים קרובות יחס שונה.
אבל רגע אני אקשה, יש את האזרח הנורמטיבי הרגיל הנחמד, שהוא באמת בעל הבית, אבל אזרח שמפר חוק ואזרח שמתנהג איך שבא לו, ושגם לא מרגיש בכלל של המשטרה הזאת יש לגיטימציה, אז ברור שהוא לא בעל הבית והוא גם לא לקוח, הוא אויב של החברה, הוא אויב של הסדר.
ברור. אבל אתה בעצם נזכרת על ידי האזרחים, לסדר להם סדר חיים תקין. מה זה סדר חיים תקין? שאשתי תוכל עכשיו לצאת לאחיה לשתות קפה, שהבת שלי תוכל ללכת לסרט בערב, כן? בלי חשש ל... אני לא יודע מה...
לא רק ביטחון, אלא גם תחושת ביטחון, כפי שזה נאמר בצהל, והיה כתוב בכל מוצבי הצפון לאורך עשרות שנים.
לגמרי. אז בעלי הבית מקבלים יחס אחר, זה בעצם המצב במדינת ישראל, והשאלה היא איך ולמה זה קרה. הכל מתחיל בקום המדינה. לבן גוריון הייתה בעיה. הגורם העיקרי הדומיננטי היה בעצם ראש עיריית תל אביב, רשויות מקומיות, השלטון המרכזי לא היה קיים ולא היה לו משמעות. כן, לתל אביב הייתה משטרה עירונית וגם בית משפט עירוני, המשטרה הזאת נראתה אחרת ממשטרת המנדט, היה לה אפילו ועד שוטרים, ותרבות שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים היום. מהמשטרות הללו לא נשאר זכר. הייתה גם משטרה עירונית בירושלים, פרק זמן מסוים, כשהוחלט על בינאום ירושלים, עד השלב שהיא סופחה לישראל. המשטרות האלה, המפקדים שלהם הועפו בעזרת מה שנקרא ועדה לתיאור המנגנון, שהייתה אמורה להעיף אנשים שהיו מקורבים לבריטים, אבל בעצם סדרה חיסולי חשבונות כאלה ואחרים, כל הידע שהיה שם עבד, ומה שנשאר לנו בעצם זה ה-DNA של המשטרה המנדטורית, שהתחלפו רק אנשים מסוימים, בעצם הכל נשאר, גם המדים נשארו, לקחו את הכובע, החליפו את הסמל, ובזה נגמר הסיפור.
שאלה קטנה, האם התרבות הארגונית של אותן משטרות עירוניות הגיעה מהבריטים, מהמשטרה הבריטית, או שהוא הגיע מאיזה מין יציר כלאיים של משהו ש...
הגיע מההבנה שהמוסדות הם למען האזרחים, הגיע מסוג של אחווה אזרחית, ממש לא.
אבל מאיזה מסורת? כלומר, מסורת של קהילתית אירופאית כזאת של פעם של הקהילות של לפני האמנציפציה?
נכון. Okay. מסורת, אם תרצה, חצי קיבוצית. בן גוריון קיבל החלטה קרדינלית שהמנדט הבריטי נמשך. חברים, הוא נמשך בהרבה מאוד תחומים היום. תשאלו ראשי ערים. גם בשביל הרשות המקומית המנדט הבריטי נמשך. פשוט הוציאו את הראש מהחלון, צעקו מישהו יודע פה אנגלית, נתנו לו את פקודת המשטרה, אמרו לו תרגם. חלק מהאנשים הוחלפו, אבל המהות נשארה כמו שהיא. משמע, יש לנו מערכת בירוקרטית בת מאה, שלא עברה שדרוג 100 שנה. בצרפת למשל, המערכת עברה שינוי דרמטי עם ייסוד הרפובליקה החמישית של דגול לקראת שנות ה-60. בבריטניה בשנות ה-80, תאצ'ר נתנה בום גדול והכל השתנה. ובישראל יש לנו שירות זקן, עייף, מנוון, תרוד במאבקי כוח תמידיים, ובמלחמות על טריטוריה ונכסים שאף פעם לא הבין את תפקידו במדינה דמוקרטית, ואני לא מדבר רק על המשטרה. אבל אם המשטרה פה על המדוכה, אז זה מאפיין אחד מיני רבים מורשת המנדט הבריטי. והאזרחים, שהמנדט אף פעם לא התחלף, לא יודעים מה מגיע להם, כיוון שהם לא יודעים מה מגיע להם, הם לא קיבלו אף פעם, אז הם ממשיכים. אז זו תשובתי לשאלה הראשונה, המשטרה נראית כך, כי בתודעת השוטרים, וגם בתודעת האזרחים, המנדט הבריטי עדיין פה.
תוכל לתאר לנו מהי תודעת המנדט, כלומר מה התודעה של השוטרים?
כיצד מתפקדת משטרה מקצועית? משטרה, לפי התורה, לא חייבת אף אחד, לנו יש פקודת המשטרה, פקודת המשטרה היא פקודה מנדטורית. המשטרה מחויבת בשלושה חובות בסיסיים כלפי אזרחים, שנגזרים בעצם מאותה תורה שאומרת מהאמנה חברתית המפורסמת.
אבל רגע, מאיפה התורה הזאת? זאת אומרת, זה התורת ההפעלה של משטרת ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה.
לא ארצות הברית, בריטניה. ערש המשטרה הוא בריטניה, 1829, המשטרה במדים הראשונה בלונדון, שם הכל התחיל, שם הכל נכתב.
האמת זה מפתיע, מוסד מאוד מודרני. זאת אומרת, מאה ה-19 אין לו זכר לפני, במאה ה-18 בכלל.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
יש לו זכר במשטרות של נפוליון, ומשם אתה יכול לראות את המשטרה הצרפתית, אבל המשטרה הראשונה הממוסדת היא המשטרה של נפוליון אגב. אז משטרה מחויבת בשלושה חובות בסיסיים כלפי האזרחים, שאם המשטרה שלנו הייתה יודעת אותם, אני חושב שהחיים של המפכ"לים היו הרבה יותר קלים. החובה אחת היא הוגנות באכיפה, משטרה מסמלת את החוק וחייבת להיות הוגנת. השני היא הפעלת שיקול הדעת באכיפה. יש לה פרשנות ייחודית שלה, של החוק, מתי היא אוכפת ואיך היא אוכפת, והיא לא חייבת לאכוף כל חוק, והיא יכולה לא לאכוף חוקים, שיקול הדעת כולו שלה. התרגום של החוק היבש בעולם דינמי ומשתנה הוא של השוטר. והאחרון, שקיפות ואחריותיות, accountability, מתן דין וחשבון לבעל הבית, לציבור, וגם לשר הממונה, וגם לראש הממשלה, וגם לכנסת, אבל קודם כל, לציבור. השופט אהרון ברק היטיב להתייחס לסוגיית שיקול הדעת, כי היא קריטית, והיא לא קיימת בישראל. כשעליי לומר לסטודנטים באוניברסיטה מהו, מי הוא בעל שיקול הדעת הגדול ביותר, אומר ברק, התשובה היא השוטר ברחוב. לא רק שהשוטר הוא בעל שיקול הדעת הגדול ביותר, אלא שגם היכולת להתערב בהחלטתו היא הקטנה ביותר, הן בגלל סופיות החלטותיו, והן בגלל הפעלת שיקול הדעת. על מנת שנקיים את הדמוקרטיה, יש לעתים לערוך איזון בין פגיעה והגנה על זכויות האדם, איזון אשר מחייב שיקול דעת. שיקול דעת אומר שמשטרה צריכה להיות מקצועית, חובתה להפעיל שיקול דעת, ואסור לה לאכוף במצבים שבהם התנאים אינם בשלים לאכיפה, למשל כשאין לגיטימציה.
אז לכאורה לפי מה שאתה אומר, אהרון ברק מבין אותך, אתה מבין את אהרון ברק, שניכם באותה גישה והכל טוב, אז מה הבעיה?
קצת סבלנות, הכל נגיע לגלמה, מה הבעיה? הבעיה היא שאתה לא משטרה בחברה דמוקרטית, אתה משטרת מנדט שכפופה לנציב העליון, מי זה הנציב העליון? זה נתון לפרשנות, ואתה חושב שרק החוק מפעיל אותך, ואתה עבד של החוק, ולא הפרשן שלו. כשהמשטרה אינה מקיימת את חלקה, היא מאבדת שני דברים שתלויים זה בזה, שבלעדיהם אין אכיפה. אמון הציבור, כשהוא נוצר בין היתר, כשהיא מגבילה את עצמה באכיפה בגבולות הלגיטימציה הציבורית, ואני עוד מעט אראה לכם שיש משטרות שיודעות לעשות את זה, ולגיטימציה ציבורית, ההכרה הציבורית שהם למשטרה מותר לבצע את מה שהיא מבצעת, ולאכוף את מה שהיא אוכפת, ולגיטימציה ציבורית היא לא לגיטימציה חוקית. זה שחוק נותן לי הרשאה, לא אומר שיש לי לגיטימציה ברחוב לבצע אותה, וראינו את זה היטב בתקופת הקורונה, ואני אביא לכם דוגמה למשטרה כזו שמפעילה שיקול דעת, ושאיננה פועלת ללא לגיטימציה, כמו שראינו למשל בערים החרדיות במהלך הקורונה. משטרת מחוז אונטוריו בקנדה. משטרת קנדה בניגוד למשטרת ישראל, היא חלק מחבר העמים הבריטי, היא אימצה את מוסדות, את המוסדות הבריטיים מההומלנד, כן? זו תרבות שיטור בריטית ולא מנדטורית, ובקנדה אומץ מלכתחילה מודל השיטור שמיושם בבריטניה עצמה, ולכן המשטרה הקנדית נחשבת כאחת המשטרות הטובות בעולם, היא גם אפקטיבית למדי. קנדה עמדה בפני גל קשה של קורונה, כמונו, בצר להם, מה עשו הפוליטיקאים? כיוון שהסמכויות של העיכוב של המשטרה מוגבלות הרבה יותר מישראל, הם אפשרו, הגדילו את סמכויות העיכוב, ואישרו לשוטרים לתשאל אזרחים מה הם עושים ברחוב, כדי שיגידו להם שהם בדיוק הולכים לבקר את סבתא, וכל הסיפורים ששמענו פה, כדי לאכוף ולתת להם דוחות אם הם מפרים את הסגר. עד פה זה נשמע לכם מוכר, נכון? יופי. וגם ראש הממשלה תמך, גם זה נשמע לכם מוכר. הוא יותר צעיר, הוא יותר חמוד, הוא יותר סקסי, והוא אמר אותו דבר, חבר'ה כולנו רוצים לסיים את זה, בואו נגמור את זה כמו שצריך, ניתן למשטרה את מה שצריך, ויאללה נעבור את הגל הזה של הקורונה. מי לא הסכים? מי הפעיל שיקול דעת? אופסה, השוטרים.
זה נשמע כמו מרד פקידים שכזה.
השוטרים אמרו, רגע, 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 זה סותר את החוזה שלנו עם בעלי הבית שלנו, האזרחים. אני מקריא לכם את הודעת הדוברות של ועד הצ'יפים שם. כשאנחנו סוקרים את הסמכויות החדשות שמספקת היום ממשלת אונטוריו לנו לצורך אכיפה יעילה של חוקי הסגר, אנחנו חוששים שהשוטרים שלנו יפגעו בפרטיות של האזרחים. שירותי משטרת אונטוריו נותרו מחויבים להבטיח כי שוטריהם ואנשיהם עובדים בצורה שקופה, שקיפות, זוכרים? ואחראית, בכל פעם שהם מתקשרים עם אזרחים במהלך כל מפגש בין אזרח לשוטר. זה לא הודעה שמודיעים לראש הממשלה או לשרים או לערוץ 13. זה הודעת הדובר לציבור, לבעל הבית. Accountability, זוכרים? התוצאה, ראש ממשלת אונטוריו קנדה מתחרבש, ובסוף עולה ומבקש סליחה. הבנתם? אנחנו התקדמנו יותר מדי. עשינו דברים שלא היינו צריכים לעשות. אנחנו מבקשים סליחה, והחוק מבוטל, אבל הוא יכול היה להישאר, כי המשטרה החליטה שאת החוק הזה היא לא אוכפת. אני מקווה שהסברתי, תמיר, מה ההבדל בין משטרה שמבינה מי בעל הבית, ובין משטרה שלא מבינה מי בעל הבית.
אז בעצם יש גוף בישראל שפועל בדומה למשטרת קנדה, והוא היועמ"ש והפרקליטות, עושים מה בראש שלהם, מחליטים על מדיניות של אינטרס ציבורי לפי שיקול הדעת שלהם, ולא לפי שיקול הדעת של נבחרי הציבור. שכנע אותי שאני טועה?
נבחרי הציבור? עכשיו עשית, לא כך הבנתי. שיקול הדעת של נבחרי הציבור, לא יודע, גם שם יש משפטנים. נבחרי הציבור רצו להגדיל את סמכויות המשטרה, הם חוקקו חוק להגדיל את סמכויות המשטרה, המשפטנים לא היו בכלל בעסק לדעתי.
בקנדה, המחוקקים באו וחוקקו משהו, המשטרה לא הקשיבה. בישראל...
לא הקשיבה! הקשיבה ואמרה, לא יקרה!
בדיוק. סירבה פקודה. לפי הפרשנות שלהם. זאת אומרת שנפגע פה שלטון החוק. שלטון החוק זה שלטון החוק ולא שלטון של אנשים.
הוצל שלטון החוק. כי שלטון החוק בנוי מאיזונים. והמשטרה היא הגוף שעומד, היא לא חלק טוטלי ממערכת אכיפת החוק, היא הסלקטור שבכניסה, והיא מחויבת, זה שיקול הדעת של אהרון ברק, לתקחת את החוק ולאכוף אותו בתבונה, במקומות שבו נדרש ובמקומות שבו אפשר, וכשאין לגיטימציה, אי אפשר.
גם בשעת חירום, אתה אומר, למשטרה יש סמכות וכיף שיקול דעת גדול להפעיל לפי שיקול דעתם.
זה כשלטונות קנדה בשנות ה-60, כשאביו של טרודו היה ראש ממשלה, פייר, הכניסו טנקים להרים כשהיה מרד בקוויבק. אז אפשר להכריז שלטון צבאי ועוצר. את זה הם עשו גם כן. אבל עקיפה אזרחית אין לה מאומה עם הדברים האלה. אתן שתי דוגמאות בריטיות להוגנות באכיפה. המשטרה מסמלת את החוק, זוכרים? לא מספיק לצמצם אלימות משטרתית. אתה צריך להראות שאתה מתכוון לצמצם אלימות בכל מחיר, גם במחיר סיכון חייך. עכשיו בואו נראה את השוטרים הבריטים מתעמתים עם מפגינים, והם עושים את זה בטכניקה שלוי אשכול מאוד אהב, הוא קרא לה שמשון הנבח. את המושג הזה הוא הסביר בעצם שזה התדמית הנכונה למדינת ישראל. מצד אחד יורק אש ותופת, ומצד שני מורטים לו את השערות בשעבה זולה, כך הוא הגדיר את זה וכואב לו. פגיעות מייצרת אמפתיה. אמפתיה מייצרת אהדה, אהדה מאפשרת לגיטימציה. זה הרעיון שעומד בבסיס השיטור, או בבסיס הצורך המשטרתי כל העת, לייצר לעצמה לגיטימציה לפני שהיא פועלת ומפעילה כוח. אין אכיפה ללא לגיטימציה. התורה הזאת מופעלת כל כך בקרב השוטרים בבריטניה, עד כי כשהגיעה תקופת הפיגועים הגדולה בשנות ה-90 של המחתרת האירית, ניתנה לשוטרים, חילקו אקדחים, והשוטרים סרבו. לא הקצינים שלמדו משטרה, השוטר כאיש מקצוע סרב לשאת אקדח, והנימוק שלו היה שכשהשוטר מגדיל את האלימות ברחוב, השוטר הוא זה ששולט על רמת האלימות, ואם השוטרים יספו אקדחים, מפלס האלימות יעלה בהכרח. הם, הם למדו היטב את מה שזוכה פרס נובל אליאס קנטי קבע ב-1960, לגבי הכוח וההמון, פרסום הוא שם חיים של ההמון הפתוח החפץ בשינוי, מפגינים זקוקים לגדילה כאש מתמדת, הם צריכים זרז, כשמפגינים פועלים כאיש אחד, יש התנהגות קולקטיבית, כשאתה יוצר זרז, מתחילה המאומה, ולכן אסור למשטרה להיות החמצן שמדליק את האש. איך המשטרה הבריטית ישמה את הדבר הזה, למשל מול מפגיני ה-BLM? המשטרה נערכה בשני דרגים, הדרג הראשון לובש חולצות לבנות, אין לו בכלל לבוש של פיזור הפגנות, שוטרים רגילים, עניבות, בידיים פתוחות, מנסים לחשוף ולעצור ולשכנע מפגינים להוריד את רמת האלימות. כשזה לא עובד, הם נסוגים. בדרך הם חוטפים מכות, הם חוטפים אבנים, הם בורחים, הם נפצעים, אבל הם מראים, הם לא עושים את זה, הם לא פועלים מול המפגינים. הם פועלים מול הציבור בבית שרואה טלוויזיה, והם מוכיחים לו שהם עשו הכל כדי לא להשתמש בכוח. הם לא תמימים ולא נאיבים. כשהשוטרים בורחים והמפגינים אחריהם, הם בעצם מובילים אותם למקום שבו מחכים שוטרי היסם, ערוכים ומצוידים אחרת, ומרגע שקיבלו לגיטימציה, הסיפור משתנה, בואו נראה. אתם הבנתם, הסימפתיה של כלי התקשורת הם למשטרה, הפצועים הראשונים הם מהמשטרה, ברגע שהמפגינים לא התיישרו עם בקשות השוטרים, נוצרה לגיטימציה להפעלת כוח, וכל פעם מחדש המשטרה צריכה להרוויח את הלגיטימציה הזאת, בכך שהיא מראה שהיא מוכנה לחטוף, ובלבד שיהיה ברור לכל מי שמסתכל, שהיא רוצה, תעשה הכל, לא להפעיל כוח. נראה מגוחך, נכון? אגב, את הסרטים האלה קיבלתי מחבר שהוא קצין משטרה ב-NYPD, שאמר לי, תראה את המטומטמים הבריטים האלה, ואמרתי לו שלא הבריטים מטומטמים, אנחנו מטומטמים. מפני שיש פה משהו שחודר פנימה. כל אזרח שרואה את זה מבין ש-20 שוטרים יכולים להתגבר על גבר אלים אחד. אבל רק אחרי שעושים הכל לא להפעיל כוח, מותר להפעיל כוח. הנה לכם עוד מקרה, כדי שתבינו שלא מדובר פה במקרה שלקחתי וסידרתי אותו בשבילכם, אלא בטכניקת עבודה. שודד נכנס למכולת בעיר הזאת. מי נכנס להתמודד איתו למרות שיש לו נשק? שני שוטרים בלבן מהמשמר האזרחי, חולצות לבנות ועניבות, והם מנסים לשכנע אותו להפסיק. הוא לא רוצה להפסיק, הם מנסים למשוך אותו לכיוון הדלת, בורחים החוצה, ובאותו רגע בחוץ כבר מוכן מישהו, לא עם נשק חם, אלא עם טייזר, והוא יורה בו כי הם מצליחים להביא אותו בעורמה לכניסה, כשהחזה שלו חשוף, יש תנאים להפעלת טייזר. וזה המצב האידיאלי להפעלה שלו, בואו נראה. כן, הנה לנו השודד, אלה מצלמות ההבטחה. כן, המשטרה הבינה שהאיש מגיע, הם ראו אותו בדיוק כשהוא נכנס, השוטר מנסה לדבר איתו, כן, יש לו סכין ביד, אתם רואים.
אבל רגע, שאלה, אם בעצם כל הזמן יש איזשהו קרבה או איזושהי לגיטימציה מובנית בין השוטר לבין הציבור, למה כל הזמן צריך להתנהג בצורה כל כך כל כך עדינה?
כי הכוח הוא אצלך, ואתה צריך להראות לציבור שלא שכחת, ושאתה לא מזלזל, ושלא גבה לבך, ואין פה שימוש לרעה בכוח שקיבלת. אתה צריך להרוויח את הלגיטימציה שלך כל פעם מחדש. שאלתם איך עובדת משטרה מקצועית? ככה עובדת משטרה מקצועית. איך עובדת משטרה לא מקצועית? אנחנו מכירים גם אצלנו וגם בארצות הברית, בחלק מהמשטרות. יש שם משטרות טובות מאוד. שיטור זה מקצוע, מקצוע שקודם כל הבכירים צריכים ללמוד אותו, אין להם מושג ירוק. מה שאני נותן לסטודנטים שלי בתואר שני, בבחינה של, אתם יודעים מה, בתואר ראשון, במבוא לשיטור, אף קצין בספק של המשטרה לא יעבור. ומשטרה צריכה להכין תורות הפעלה, לתרגל את השוטרים בתורות הפעלה, לעשות להם סוציאליזציה עם התורה, כדי שיבינו מה הם עושים ברחוב. אני יכול להעיד על עצמי, אני לימדתי מבוא לכלכלה באוניברסיטה, והייתי מפקד משטרת באר שבע. לימדתי בסתר, כדי שלא ידעו שאני דוקטור, כי זה ברגע שידעו גם נגמרה קריירת השטח שלי. ובדיוק מישהי לימדה במחלקה מדעי התנהגות משטרה, מבוא ללימודי משטרה, והיה שם איזה קטע פמיניסטי, והיא עזבה בחמת זעם שבוע לפני תחילת הסמסטר, והייתי מיודד עם נשיא האוניברסיטה, והוא הרים לי טלפון ואמר לי, תשמע, אתה מלמד מבוא לכלכלה, תעשה לי טובה, תעזוב את הכלכלה, נסתדר, לך תחליף אותה, כי אין לנו מחליף. וזה עשר בבלגן, ומאוד חשוב שיש שם מישהו שיכול להסתדר. ואני פלטתי, כמו אידיוט, משטרה, אני לא מבין בזה כלום. הוא אמר לי, אתה שומע את עצמך? אתה מפקד משטרת באר שבע. אתה אומר לי שמפקד המשטרה שלי לא מבין כלום במשטרה? ואז הלכתי, אז לא היה אינטרנט, ולא היה ספרים בעברית, היו ספרים אבים כאלה באנגלית, והייתי לומד בתחנה כל שבוע לפני הסטודנטים כדי להבין, ואני הייתי המום. לימדתי אותם ואת עצמי, והבנתי שאני לא מבין במשטרה שום דבר. אני מפקד משטרת באר שבע, וכל שוטריי לא מבינים למה הם לובשים מדים, לא מבינים מה הם עושים שם בכלל, לא מבינים מי בא לבית שלהם, לא מבינים כלום. אז משטרה זה מקצוע. הנה דוגמה אמריקאית, צ'יף רובן גרינברג, תגידו לו יפה שלום, שחור ויהודי, מהבולטים במפקדי המשטרה בדרום ארצות הברית בעשורים האחרונים של המאה הקודמת, וחבר טוב, היה צ'יף מ-1982, כמעט התחילת המילניום, עם כניסתו לתפקיד, הבחור אסף את כל האקדחים האוטומטיים של השוטרים, והחליף אותם באקדחי קולט, ישנים וכבדים שצריך לטעון אותם עם הרולטה הזאת שרצה, שהם עושים הרבה רעש, אבל קשה מאוד להביא אותם למצב של ירי, והוא התגאה בכך שבשמונה שנות כהונתו נורא רק אדם אחד למוות, וגם עליו הייתה ביקורת קשה למשטרה שהיא לא הפעילה כוח לפני זה. ואת הביקורת הזאת הוא מסגר ותלה במסדרונות של התחנה. זאת אומרת, האמירה שלו לשוטרים שלו הייתה, זה שירדו עליהם, שהם הפעילו פחות מדי כוח, זו הלגיטימציה שלהם להפעיל כוח. כוח מפעילים רק כשאין מנוס מהפעלתו.
אם התרבות הפוליטית של מדינה מסוימת, נגיד מדינת ישראל, רוצה לראות שוטרים שלא נפצעים, רוצה לראות שוטרים שמרביצים, שוטרים שיורים באנשים שכרגע מפעילים כוח, שוטרים שכרגע פועלים גם נגד אוכלוסיות שאין להם לגיטימציה, שוטרים שהם גם מגבניקים, אז אולי מגב הם בכלל לא משטרה, הם בכלל סוג של צבא?
לא, הם... הסיפור הזה של מגב שיושב על התפר בין משטרה לצבא מוכר בכל... בכל משטרה, לכל משטרה יש יחידות כאלה, זו ז'נדרמריה, והיא יושבת באמצע, והיא עושה תפקידים שבמידה רבה עושים בארצות הברית, מה שנקרא, משמר הלאומי, אם תרצו.
אז אני רוצה רגע להבין, כשאתה מדבר על תפקיד המשטרה הראוי, אתה מדבר על משטרה כחולה או משטרה קהילתית, ולא מגב ולא יסם.
צריך לעבור פאזה, כשאתה רואה שוטרי מגב, זה אומר שיש בעיה, שהאווירה היא כזאת שלא ניתן להשתלט עליה באמצעים רגילים, ועכשיו אנחנו מפעילים אמצעים מיוחדים. ודמוקרטיה טובה יודעת להיות מאוד קשה ברגע של קושי.
הבנתי, אז אנחנו מדברים על משטרה כחולה, אני רוצה לחדד את זה, לא, לא על מגב ולא על יסם.
למה? השיטה פה, יסם ומגב זה אותו דבר, יסם נותן.
כן, ברור.
90, פשוט כי מגב הוא ליטיפונדיה, ממלכה נפרדת, המבנה שלו לא מאפשר לו למצות את כל הכוח, הוא לא היה תפפה מפקדי המחוזות, ואז כיוון שעלה הצורך בשימוש בז'נדרמריות, המשטרה יצרה לעצמה ז'נדרמריה נוספת, והתחרות הזאת יצרה מגב יותר קואופרטיבי גם כלפי הכחולה. אבל בגדול, משמר הגבול הוא חייל נפלא, הוא הרבה יותר אפקטיבי מצהל בשטחים, הוא הרבה יותר אפקטיבי מצהל בהרגעת שטח בתוך גבולות הערים, וצריך להגדיר מתי מפעילים אותו ולמה ועל מה, ואין ספק שהוא צריך להיות הרבה יותר גדול. הבעיה שלו זה שיטת ההפעלה שלו. שיטת ההפעלה שלו שהיא שיטת הקסרקטין, שאתה יושן בבסיס, ואז יש לך X ימים שאתה נמצא ו-X ימים שאתה בחופש, יוצרת מצב שאין מיצוי של כוח, בניגוד ליסם שמתעורר בבוקר, בא לעבודה, ויש לך את כל הכוח, וכשאתה אומר פלוגה, אתה יודע שיש לך 40 מי שאני יודע כמה, שמוכנים ויוצאים, ובמגף אתה אף פעם לא יודע כמה יש לך. אז זה סיפור אחר, תעזבו רגע את מגף, אבל בגדול חשוב לי שתבינו. זו הסיפור. עכשיו, מתי תכניס, זה בכלל משנה אם הכנסת ז'נדרמריה, מתי תכניס כוח משמעותי אחרי שבנית לגיטימציה? אין לך לגיטימציה, אין לך מה להפעיל כוח. ואין לך זכות להפעיל כוח. כן? אגב, גם אצלנו, זה קרה מהסיבות הלא נכונות. למשל, כשחיל המשטרה את ההתמודדות עם הפגנות האתיופים, מעמדה היה בשפל המדרגה, בהיעדר משטרה המפגינים יצרו כאוס, אתם מכירים את זה? זוכרים? ודווקא ההתאפקות מול ההשתוללות יצרה דאגה ציבורית מכאוס ויתר תקיפות. בבוקר, בלילה של הירי בסולומון טקה, לא היה למשטרה יותר לגיטימציה להפעיל כוח. המפכ"ל קובי מוטי כהן הציל את משטרת ישראל לדעתי וגם את עם ישראל. בהחלטה שלו לנעול את השוטרים בתחנות ולא לאפשר להם לצאת החוצה. הוא נלחם נגד כל המטה שלו. הוא קיבל מכולם את ההפוכה. והוא החליט שאף שוטר לא עוזב את התחנה. הוא נתן להם לשרוף, הוא נתן להם להשתולל, המשטרה לא יצאה. אלה כותרות הבוקר. אנרכיה, המשטרה איבדה שליטה. זה כותרת רעה או טובה? זו כותרת מצוינת. אתם יודעים למה? כי היא בונה למשטרה לגיטימציה חוזרת להפעלה. הוא החזיר למשטרה את הלגיטימציה תוך 12 שעות. אם הוא היה משחרר את השוטרים אותו שלו החוצה, והיו לנו עוד שני אתיופים הרוגים ועוד שניים פצועים, עם ישראל היה בפאזה אחרת לגמרי. ומה שהוא עשה בהתאפקות שלו, בלילה, והוא אפשר למכוניות להישרף ולחבר'ה להשתולל, בהתאפקות הזאת הוא בנה חזרה לגיטימציה שהיא שרתה אותו. אגב, לא רק בזה, הנה זאת תמונה מהמהומות שקדמו למהומות של טקה במאי 2015, הנה לכם התמונה שהרגיעה את השטח. משטרה הייתה בבעיה קשה עם הלגיטימציה, התמונות האלה בעמוד הראשון בעיתונים יצרו מצב שבו המשטרה החזירה לעצמה לגיטימציה, והשיח הלך לחוסר ההתחשבות של המפגינים, להרס שהם יצרו וכולי וכולי.
אז אני קצת מבולבל, נראה לי שמשטרת ישראל מבינים בדיוק את התובנות שלך, הם מבינים שהם צריכים לצבור לגיטימציה, והם עושים הכל לפי השיטה שלך.
היה מפכ"ל אחד חכם, שעשה את זה מהאינסטינקט שלו, נגד העצות של כולם.
מה בדרך השיטת ההפעלה בקשיש אנרכיה? חסמו את האלון מלא בחמש שנים האחרונות.
זה לא שהם הבינו מה שאני אומר לך עכשיו, הם לא הבינו. רבים מהם או טוענים שהם היו צריכים לצאת החוצה ולשבור לכולם את העצמות.
אז למה מאפשרים לחסום את האלון כל שני וחמישי בעשר שנים האחרונות?
למה? כי היא אין לגיטימציה. כי מה היא תיתן לך את ההתקדשות? האלון ייפתח? לא. יהיו יותר פצועים, יהיה יותר בלגן. מה זה נתן? צריך להבין שכשלה ברותחת יורדת מהר הגש, אתה לא יכול להגיד לעצור, אני החלטתי שלא תעשו. אתה בורח, אתה זז הצידה, אתה לא עומד כדי לחטוף את ההלם, אתה נותן לו להתפוגג, ורק אחרי זה אתה מייצר תגובה נגדית. זאת תבונת המעשה. ומי שמחפש משטרה מאגדות האחים גרים, שיהיה בריא. ושוב אני מדגיש, אין פה כאילו, אתה צריך יום יום להוכיח שאתה עושה הכל למנוע אלימות גם במחיר היפצעות והרג של אנשיך. האם זה יכול לעבוד פה? האם זה יכול לעבוד באמריקה? לדעתי יכול לעבוד פה ולא לעבוד באמריקה.
שואלים פה כאן בצ'אט שאוקיי, אתה בונה לגיטימציה, אתה לוקח צעד אחורה כדי לבנות לגיטימציה, ואז יש לגיטימציה, אתה אמור לפעול, אבל אנחנו לא ראינו פעולה. לא באתיופים, לא עכשיו עם הערבים, אנחנו רואים כפפות משי.
אתה תיזכר טוב מה קרה בבוקר שאחרי זה. המשטרה התחילה לצבור כוח, היא חזרה לרחוב, ואז הודיעו בעשר בבוקר בדיוק, אני זוכר כי הייתי בצומת קסטינה, ושמעתי ברדיו, שהמארגנים של ההפגנות אמרו, שהם קיבלו פנייה ממשפחת טקה, להפסיק את ההפגנות, והם משאים את ההפגנות לפרק זמן מסוים. למה הם עשו את זה? כי משפחת טקה ביקשה? לא. כי הם הבינו שהלגיטימציה עברה לצד השני, ובישראל מספיק חכמים, לא צריכים לחטוף בראש. הם הבינו שעכשיו יכסחו להם את הצורה, ותהיה לגיטימציה, הדרמה מסוימת. והם לא רצו להיות שם. אז מה שהם עשו זה משפחת טקה ביקשה, והם זזו לאחור. זה בדיוק מה שצריך לעשות, זה הקלאסיקה. להגיד שזה היה מתוכנן? לא. היה פה אינסטינקט חכם של מפקד בשטח, ועם ישראל חייב לו הרבה מאוד. מה הוא קיבל? קרחצן. כמו רוב מפקדי המשטר. משטרות מקצועיות מחפשות כל הדרכים שונות לחזק את אמון הציבור בהם. הן עובדות קרחצן. כל הזמן על אמון הציבור. אין אמון קארט בלנש, יש לי אמון, אני עובד. אני צריך להרוויח אותו כל פעם מחדש. הנה, משטרות מנסות דרכים מקוריות להחזיר אמון, למשל על ידי הזדהות ואמפתיה. תראו. הדרך להזדהות של המפגינים בארצות הברית, של ה-BLM, היא תקני. תקני זה תקרה ברך, זה התחיל דווקא בפוטבול, כששחקני פוטבול שחורים קראו ברך בזמן ההמנון, וזה נהפך להצדעה או לעמידת דום של המפגינים על קורבנות השחורים, ומה שהם צועקים לשוטרים זה תקני, אגב המפקד של השוטרים פה שחור. שמעתם? אם אתם רוצים שאנחנו נצדיע, אנחנו נשמח, אבל אנחנו נעשה את זה ביחד איתכם. כן? לא אנחנו הנכנעים, אנחנו נרד על ברכנו ואתם תנופפו לנו מלמעלה. כולנו נכרע ברך לכבוד המתים. תראו, מה שהוא עושה עכשיו אין ארוחות חינם. הוא אומר להם, חברים, אנחנו אוהבים אתכם ומכבדים אתכם. אנחנו מכבדים את המתים. בואו תכבדו אותנו ואת העיר שלנו. אנחנו אוהבים את העיר שלנו, בואו לא נפגע בה, בואו לא נשמיד אותה, בואו לא נהרוס. זה מה שהוא עושה פה, והקהל איתו. עכשיו תשאלו.
נניח שאותה קבוצה שמפגינה לא זוכה בכלל ללגיטימציה, היא קבוצה סערורית וקטנה. גם אז המשטרה צריכה לכרוע ברך בפניהם.
אם הם מוכנים לכרוע ברך יחד איתה, למה לא?
כי קבוצה סערורית, כלומר הרוב המוחלט רוצה שמירה על חוק וסדר, הרוב המוחלט לא רוצה הושטת הלחי השנייה בסגנון נוצרי, הרוב המוחלט יש לו כבר לגיטימציה.
אבל אתה מחפש נקודות קצה, ומה שחשוב לנו זה להבין את העניין. אתה מנסה לומר שכל אירוע לגופו, כן, שצריך להפעיל שיקול דעת, זה בדיוק מה שאמרתי. אבל צריך להבין את העיקרון, אתה רוצה לחוף, אתה רוצה שהם לא ירסו לך, תבנה אמון, תבנה אמון. וחלק מהכישורים של מפקד משטרה זה לדעת לבנות אמון. מישהו בודק את המפקדים שלנו ביכולת שלהם לבנות אמון? מישהו בכלל מבין מה המשמעות של אמון? האם יש קשר בין אמון לאכיפה? קדחת, כלום. ואם משהו קורה, הוא קורה מהסיבות הלא נכון. דוגמה נוספת למשל, הנה צביעת מכוניות משטרה בצבעי הקהילה הגאה בשבוע הגאווה בסן פרנסיסקו. משטרת סן פרנסיסקו מצדיעה לקהילה הגאה, למשל. סן פרנסיסקו הייתה ידועה, אם אתם זוכרים פעם, ברדיפות שלה את הקהילה הגאה, והיא כל שנה מציינת את העובדה שהשוטרים היו בעבר חרות, ושהם הרגו אנשים. ושהם נטפלו להומואים ולסביות, ועכשיו לא עוד, עכשיו אנחנו איתכם. מה שנותן לנו למשל, דוגמה שאין עליה מחלוקת, וטבח כפר קסם היה, המשטרה ירתה, משמר הגבול הירה, אם אני הייתי מפקד משמר הגבול, הייתי הולך אליהם ואומר להם, אני מבקש את רשותכם, להיות חלק מהדבר הזה. ולבוא ולפקוט יחד איתכם שעשינו את זה, ולבוא ולהצטער איתכם, ולשים משמר כבוד על האנדרטה בכפר קסם, של שני שוטרי מגב שיעמדו שם בנשקים סקופים, ויתנו את הכבוד למתים. מה היה קורה? אתם יודעים מה היה קורה? כמות הגיוסים, של בני מיעוטים מכפר קסם למשמר הגבול הייתה עצומה, זה מה שהקורא. אבל מי חושב על זה בכלל? איפה זה יושב בתוך הטכניקות הפעלה המשטרתיות? זה לא משטרה, זה נחנח. מי האיש שמלקק לערבים והולך ומספר להם? וזה לא קשור לזה שאם מגיע הרגע וצריך לתת בראש, ואם לא עבד האמון ולא עבדה זה, אז הלגיטימציה שלך היא מכלל הציבור. היא לא רק מהקבוצה הזאת, ושכלל הציבור שולח אותך לבצע עבודה, וכשאתה עומד מול מרד, אז אתה צריך להגיב. אתה לא מהאום. בואו נדבר על מקומו של החוק בעבודת המשטרה. משטרת ישראל, סעיף 3 לפקודת המשטרה, מייצר מצב שבו המשטרה בעצם היא המבצע של אכיפת החוק. של מערכת אכיפת החוק. זה ממש לא התפקיד שלה. ממש לא. ואין הבנה בכלל מה התפקיד שלה. החוק אמור להיות רק מרכיב קטן בעבודת המשטרה. בישראל הוא חזות לכל. למה? כי אין לגורמי אכיפה יכולות שוות. יכולתה של המשטרה להגיש כתבי אישום גדולה מיכולת בית המשפט לשפוט. יכולתם לשפוט גדולה מיכולת בית הסוהר להכיל. ולכן מנגנון אכיפת החוק איננו כלי העבודה היחידי של המשטרה. את רוב הבעיות היא צריכה לפתור במודלים של עבודה בקהילה. אין למשטרת ישראל מושג איך פותרים בעיות בקהילה. היא לא ניסתה מעולם. המשטרה היא הסלקטור. תחשבו על מועדון לילה. אתם יכולים ליהנות בתוך המועדון, למה? כי יש סלקטור בחוץ שגם מנפה גורמים שלא צריכים להיות, אבל בעיקר לא מכניס כמות מעבר לקיבולת שהמועדון מכניס, כי אז זה הסיפור מתפוצץ. זה מה שקורה היום, נכון? מה קורה? יש תקני כליה, אתה מכניס עוד, אתה מעלה את העונשים, מכניס עוד אנשים לכלא, ובדלת השנייה אתה משחרר אנשים. ואתה לא משחרר לפי רמת חומרה. אתה משחרר את אלה שאתה יכול. ובינינו, ככל שאתה עושה יותר בעיות בכלא, המוטיבציה לשחרר אותך יותר גדולה. אם המשתמה משתמשת במערכת אכיפה בלי שיקול דעת, היא סותמת אותה ומזנה אותה. למרות זאת, אצלנו רבים רואים את המשטרה כתחנה הראשונה של פס הייצור של מערכת אכיפת החוק, מה תפקידנו להגיש כתבי אישום. ומה, איך אנחנו נדע שאנחנו אפקטיביים? שיגשנו החודש יותר כתבי אישום מהחודש שעבר בעבירות המועדפות. הגישה הזאת מתעצמת בגלל העוצמה היתירה והשגויה של מערכי החקירות במשטרת ישראל. גם סעיף 3 לפקודת המשטרה, שהוא תרגום מנדטורי של שלטון כובש, רק מתאה. משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות בגילויים, בתפיסת עבריינים ותביעתם לדין, בשמירתם הפתוחה של אסירים ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש הרכוש. באמת, איפה הלגיטימציה? איפה שיקול דעת? איפה אמון ציבור? אין ציבור, כי במשטרת המנדט אין ציבור.
אבל אם תכניס הגדרה עמומה כמו בהתאם לאינטרס הציבורי, ומי יגדיר את האינטרס הציבורי?
תפעיל שיקול דעת. תלמד שוטרים, 3 שנים שוטרים לומדים, כל שוטר, 3 שנים בקריירה שלו, מבלה במכללה למשטרה, מה הוא לומד? אני יכול להגיד לך מה הוא לא לומד, כי אני מלמד שם. הפסקתי, שיקול דעת הוא לא לומד. אין לו שיקול דעת, יש לו שיקול דעת בלעבוד על המערכת. הוא עובד על המפקדים שלו, הוא עובד על המפקדים הבכירים, הוא עובד על הציבור, הוא עובד על כולם. הוא שורד. ככל שמשטרה מסתמכת יותר על החוק, היא אפקטיבית פחות, ופוגעת מאוד באפקטיביות של המערכות שבאות אחריה, בפס הייצור, בתי המשפט ובתי הצוהר. בתי המשפט נהפכו למזננה, עסקאות, אף אחד לא מקבל יותר צדק, בית המשפט הוא מפלטו של הרשע, וכל מי שנזקק לבית המשפט יודע היטב על מה אני מדבר. למה? פס הייצור נסתם, יכולתה של המשטרה לחקור, לעצור, להגיש כתבי אישום לעולם גדולה יותר, ובתי הכלא מלאו מלאכיל. כשהמשטרה פותחת בחריצות תיקים פליליים, מעבר ליכולת המערכות האחרות להכילן, היא פוגעת באופן מהותי באמון הציבור בבתי המשפט, והופכת את בתי הכלא לדלת המסתובבת, שבה משוחררים אסירים בכל מיני אמתלות. בלי להבין, התקצין משטרה, יש לך סמכות לשחרר בתנאים. למה אתה משחרר בבית המשפט? אין עצור באלימות בין בני זוג שמשוחרר בתחנה. אתם יודעים למה? כסתך, כי אם הוא ילך וירצח, עכשיו אפשר להגיד, השופטת המנובלת שחררה אותו. ואיפה המעמד המקצועי שלך כמפקד משטרה? למה אתה לא שחררת? אם היו תנאים לשחרר, למה אתה שורף זמן לבית המשפט? כדי לעשות כסתך. כל המערכת בעצם מכסתכת. כן? כך פוגעת המשטרה באופן מהותי באמון הציבור בבתי המשפט, הופכת את בתי הכלא לדלת מסתובבת, שבה משוחררים אסירים בכל מיני אמתלות, הרבה לפני תום הזמן שנקצב להם. את זה אתם לא רואים. השחרורים מתבצעים בשקט. אלפי אנשים משתחררים כל שנה, כי אין מקום. הכל בשקט, בשקט. ומה שאתם רואים זה כותרות, שהוא נכנס לכלא ל10 שנים, והוא ל20 שנה, כל סיפורים. שאלה למחשבה, האם אנחנו מבינים שצריך שיקול דעת? האם אנחנו מייצרים אותו בכלל אצל שוטרנו? איך אפשר לייצר שיקול דעת כשאתה מצעיד אותם בשלשות במכללה? מי בשלשות מייצר שיקול דעת? איך אפשר ללמד מישהו לייצר ככה שיקול דעת? ומה זה אומר על מצבה של מערכת אכיפה? ומה זה אומר על תפקוד המשטרה? האם הבעיה היא איכות כוח אדם? לא, ממש לא. להפך, איכות כוח אדם מצוינת. אבל זו חוזקה בהסתייגות. דווקא העובדה הזאת מייצרת תסכול. כי כל הפוטנציאל הזה מתבזבז בשיטת הפעלה שגויה ובתרבות ארגונית איומה ונוראה. הטובים הולכים לעבריינים. הטובים הולכים ליחידות חקירה, הלא מגולחים, הלא נשלטים, הרמה הנמוכה שכותבים ב8 שגיאות כתיב, את אלה אתם תראו כשתפגשו אותם כאזרחים ברחוב. רבים האזרחים ששומעים עכשיו את הדברים מגחכים, כי זה לא מה שהם פוגשים, אבל האזרח הוא בתחתית סולם המזון של המשטרה, והשוטרים שיש שם הם בתחתית סולם המזון, וכשחוקר עושה בלגן, איך מאנשים אותו? מעבירים אותו לסיור, ואז את התסכולים הוא מוציא אלך אצלכם, והמקום שבו מתרכזים רוב השוטרים שלא מתאימים לתפקידם, ולעריכתי כ-60% משוטרי הסיור אינם מתאימים לתפקידם, ולא צריכים להיות במשטרה בכלל, זה מגזר הסיור.
במשטרות אחרות, מי נמצא בסיור, מי נמצא בחקירות?
שאלה טובה, תלוי במשטרה. לך תדבר עם קונסטבל בלונדון, דבר איתו רבע שעה, תראה איזה רמה, תראה מה הוא יודע על משטרה, תראה מה ההבנה שלו, המקצועית, תראה איך הוא ניגש לאירועים, ההבנה שלו מבעל הבית, היכולת של שוטר להגיד, יש מחתרת אירית שמפוצצת בחוץ, אני לא לוקח אקדח, כי המשטרה היא הגורם שקובע את רמת האלימות של הרחוב. אתה מכיר שהרבה שוטרים במשטרת ישראל שמסוגלים להוציא את המשפט הזה, או את החשיבה הזאת? מישהו שאל את עצמו פעם, אם אני צריך עכשיו לצאת עם אקדח, או עם טייזר, או לוותר על הנשק כי יש לי טייזר, או אני לא יודע מה, מישהו בכלל מעלה תהיות, בהקשר של אמון ולגיטימציה?
לגבי איכות כוח אדם, בראיון עם המייד אמרת ש-2000 התחילו קורס, ו-2000 סיימו קורס.
אז... כן, אבל מה זה קשור? להכשרה אין שום משמעות, למה?
לא, אני אומר, איך זה יכול להיות שאף אחד לא העיפו באמצע הקורס בגלל חוסר התאמה?
למה? לא. בוא נגיד ככה, בשנים הראשונות, בסביבות ה-800 שוטרים עוזבים כל שנה את משטרת ישראל. הם לא עוזבים כי הם נכשלו בקורס. הם עוזבים למרות שהם עברו את הקורס, ואחרי שמשטרת ישראל השקיע באמון עתק, אתם יודעים למה הם עוזבים? כי מי שמחליט אם עובד נשאר או עוזב חברה, זו התרבות הארגונית. והם לא יכולים ללמוד בקורס שוטרים ולהצטיין, כשהם גאים לניידת, אומרים להם חברים, אשר למכללה במכללה, ואשר לניידת בניידת, ופה החוקים אחרים, ואז יש להם שתי ברירות. או להיות אוכלי בשר, ולהתנהג כמו חרות, ולקחת שוחד, ולעשות את כל הדברים שהגרועים ביותר עושים, או להיות אוכלי עשב, לראות את כל זה, לחפות ולשתוק. ואז אלה שמוכנים לשתוק, כי הרוב שותק, כן? חיים כאוכלי עשב בתוך המשטרה, אלה שלא מוכנים לשתוק, ולא מוכנים גם להיות מלשנים, ולהלשין על החברים, ואם הם ילשינו ממילא, אין להם סיכוי בתוך המשטרה, עוזבים. ולכן המפכ"ל האידיאלי של משטרת ישראל היה בין ה-800 שעוזבים כל שנה את המשטרה, אחרי שהם היו, אחרי שהם למדו, ואחרי שהם אמרו, אנחנו לא מוכנים לשקר בשביל חרות האלה. ואנחנו מבינים שלא נשרוד, אם לא נשקר. זה הסיפור. את הקורס כולם עוברים ואין לו משמעות בכלל, אין משמעות לרמה של המכללה לשוטרים.
לא, אני אומר, אבל קורס נורמלי לא רק מלמד, אלא גם מסנן, אומר הבן אדם הזה, לא ראו להיות במשטרה.
מה זה רלוונטי? אם החוק מספר אחד של התרבות הארגונית אומר, אשר למכללה למכללה, ואשר לשטח לשטח, מה זה משנה מה למדת? או איזה ציון הוצאת בבחינה בחייך? התרבות הארגונית, זלזול בחוק, החוק הוא מכשול, בפני עבודה, אנטי-אינטלקטואליזם, בוז ללימוד מסודר, בוז למקצוענות, תרבות שקר, תרבות חיפוי, שימוש בכוח וקוד הנאמנות. נאמנות לחברים לפני הכל, כל אלה ביחד, זה קוד ההפעלה האמיתי המשטרתי, לא פקודות המשטרה. וזה הקוד שיחליט איזה שוטר יישאר במשטרה ואיזה יעזוב אותה. זה הסיפור, לא איכות האנשים. ובעיה אחרונה שרציתם לדבר עליה היא סוגיית הריבונות בנגב, אני הקצר. מי שחושב שאפשר לעשות ריבונות עם משטרה, חי בלללנד. אתם יודעים מי עושה ריבונות? אזרחים. תשאלו את הרוסים. אזרחים. משטרת צהל ההייטק, הסטארט-אפ הכי יפה של צה"ל, זה השטחים. הוא מחזיק את יהודה ושומרון עם כמה חיילים, אתם יודעים?
לא הרבה.
נטו, כן, בין 8,000 ל-900, 9,000 חיילים. מי עושה את העבודה האמיתית של החלת הריבונות ביהודה ושומרון? האזרחים! מה קרה ביום שהוצאנו אזרחים מעזה? כדי להיכנס אתה צריך 3 אוגדות. נכון? ביהודה ושומרון שולחים 2 ג'יפים, מביאים את מי שאתם רוצים. ואם יש בעיה מטפלים בנקודתית, עם ימם, בעזה, צריך להיכנס עם 3 אוגדות, חיל האוויר, אישור ראש הממשלה, ובדרך כלל גם אישור של נשיא ארצות הברית. זה סיפור האזרחים. ולכן מי שרוצה אזרחות בנגב, צריך התיישבות מסיבית. היא לא תהיה. ההתיישבות חדלה להיות כלי סומי של הציונות, מסיבות חוקיות ומנהליות, למשל תמ"א 35, כן, שהיא מטילה מגבלות רק על יהודים, כי הבדואים לא נשמעים לה, גם החוק הישראלי בדרום הוא רק על יהודים. הבדואים יש להם מערכת חוק אחרת לגמרי, ושוטר בדואי שפוגע בבדואי, משלם אחרי זה בבית משפט של חד הרב. לכן מי שרוצה, בכל הכבוד ריבונות בנגב, צריך לכבוש אותו מחדש, כי היום יש שם אוטונומיה בדואית, ההתיישבות חדלה להיות כלי יישומי, צריך למצוא את הדרך לפתוח ולאפשר לה, כי כל חוות הבודדים גם לקחו את הרגליים והפיצויים ועברו לפורטוגל, אם אתם יודעים או לא יודעים. והדבר השני הוא שינוי חוקי הגנה עצמית. אם לפי האמנה החברתית אני נותן חלק מהסמכויות שלי לשלטון והוא דואג לשמור על רכושי ועל חיי, מה קורה כשהוא לא דואג? אני צריך לקחת חזרה. לא יכול להיות דין אחד לתל אביב ולשטח. לא יכול להיות. וכשאריה שיף מגן על רכושו אחרי ששדדו אותו 30 פעם, אז עוצרים אותו. איזה בדו יצרו שירה? החבר'ה האלה יורים כל היום.
איזה נוסח לחוקי הגנה עצמית היית מנסח? הרי שתיקון דרומי הוא לא תיקון, הוא סתם.
שזכותו של אדם להגן על שלומו ועל שלום רכושו גם בנשק קטלני. למה? כי אין אף אחד שמגן. על צהל אני בכלל לא מדבר. צהל זה הביזיון הגדול ביותר והאחראי הגדול ביותר. לסיפור הזה, כולל ההנחיות שהוא נתן לחיילים, להתחפש לאזרחים כשהם נוסעים בנגב, כדי שלא יחטפו אותם ולא ייקחו להם את הנשקים, ואני לא יודע מה. אני לא ראיתי ביזיון כזה מעולם, תשאלו מילואימניקים שעובדי שנמצאים בצהלים, ואני אומר לכם, שהמנהרות האמיתיות של המלחמה הגדולה האמיתית, לא המלחמה לכאורה שהייתה לנו עם עזה, אלא זאת שתהיה לנו בכל החזיתות, כולל חיזבאללה, הנשק הסודי חוליות חמושות של עבריינים צעירים חמושים היטב, שכבר מכירים את כל הבסיסים כמו את כף ידם, יודעים איפה הנשקים, יודעים איפה המטוסים, יודעים איפה המסלולים, יהיו חבלות במטוסים, F-35 ימרי, כמו שהסבתא שלי תמרי, וחיילים וטייסים ישחטו בבסיסים, ויותקפו באש, והכבישים יהיו סתומים ואפשר יהיה לעבור בהם. כך יהיה פה, וישחטו אזרחים במיטתם, תשמעו טוב מה אני אומר לכם, כי הם אומרים לי את זה בפה מלא, והמבוגרים שלהם, מזועזעים כולם, אומרים גם כן. אני יכול להגיד לכם, שאני מרצה גם בפורומים, למשל היה פורום מנהיגות, של מנהיגים צעורים בדואים, ודיברנו על משטרה, ואמרתי להם, אני אגיד לכם מה יהיה במלחמה הבאה. אתם יודעים איזה תשובה קיבלתי? אחת פולטת אומרת, סוף סוף יהודי אחד יודע על מה הוא מדבר. אז אני יודע על מה אני מדבר. ואם לא יעשו הדברים האלה, שגם הם כבר, צריך להבין, זה לא, אנחנו לא נכבוש חזרה את הנגב. הנגב כבר כבוש. הריבונות אינה שלנו. אם אנחנו רוצים לשרוד בתוך האזור הזה, אנחנו חייבים לייצר התיישבות שתתחכך איתם. אני הייתי שמח לנערי גבעות פה, בדרום. למה? כי מישהו לפחות היה מחזיר מלחמה. המשטרה לא, הצבא לא, אזרחים יורים, עוצרים אותם. מי לכם? רק אזרחים עושים ריבונות. אז באמת, חבר'ה מנוער הגבעות שרוצים לעשות הסבה, בהחלט מוזמנים לפה, יכול להיות שהם יצילו את הנגב. אבל אלה שני הדברים היחידים שנשאר לעשות. התיישבות בכל מחיר. ובשביל זה צריך להרוג כמה משפטנים, וזה לא יקרה. ושינוי חוקי ההגנה העצמית, לא יכול להיות דין אחד לתל אביב ולשטח, ועל כביש ערד באר שבע, מי שנוסע מסתכן בחייו. כשאני נוסע מבאר שבע לעומר, אני מסתכן בחיי. כבר ניסו לשדוד לי את האוטו כמה פעמים, להוריד אותי מהכביש ולקחת, כי אני נוסע בטויוטה והם אוהבים טויוטות. ואני אומר לכם שכל תל אביבי שמדבר איתי חי בלללנד, הוא לא מבין על מה הוא מדבר, הוא לא יודע מה זה ריבונות, שיחיה פה איתי 3 חודשים ונשמע אותו איך הוא שר. זה הסיפור, זה לא קשור למשטרה, משטרה לא יכולה לעשות כלום, והמשטרה עושה לצערי את הדבר ההפוך. היא מייצרת אכיפה לכאורה, שהיא סוג של אליבי של מערכת אכיפת החוק, על מי? רק על היהודים. היהודים היום, ב-20 השנים האחרונות, הם הגורם המקופח ביותר בישראל. לערבים מותר הכל, לבדואים מותר הכל, לכולם מותר הכל, למיעוטים מותר הכל. למי אסור הכל? לאזרחים נורמטיביים משלמי מיסים במדינת ישראל. להם לא מגיע שום דבר, והם גם מקבלים שום דבר. אז נדמה לי שבאווירה, כן, הנה, ריבונות נרכשת בדם, אך נשמרת על ידי אוכלוסייה אזרחית. הריבונות ביהודה ושומרון נשמרת על ידי אזרחים ולא על ידי חיילים. תנופת ההתיישבות היהודית בחסמים משפטיים והנועלים הקיימים היום זה מדע בדיוני. ראו תמ"א 35 ובגץ קעדן ומה שאתם רוצים. ובהגנה עצמית לא יכול להיות דין אחד למרכז ולפריפריה. ודיברנו על הבסיס הפילוסופי של האמנה החברתית, ואני חייב לומר שאני פסימי. אז אני מקווה שהועלתי, והבמה שלכם, חברים. היה יום עיון בבר אילן, כמה שעות לפני שהתחילה המלחמה. בעצם ההזקה הראשונה הייתה תוך כדי, ואני לא הבנתי שזה הזקה אפילו. וסיפרתי להם מה יהיה. נדמה לי שזה יושב ביוטיוב, תראו לבד, אם טעיתי. והכל עכשיו הוא פרומו. תזכרו, הרפס מתפרץ על השפתיים כשהמערכת החיסונית נופלת. מתי אנחנו נחטוף את הכנופיות האלה שיהפכו לרגע כלוחמי חירות? ברגע שתהיה להם תחושה שמדינת ישראל קורסת. כל העולם הערבי סבור היום שמדינת ישראל קורסת. כולו סבור שמדינת ישראל קורסת. אתם לא מאמינים לי? תשמעו קצת ערבית. תפתחו, תשמעו פרשנים במדינות השכנות, ותבינו איפה אנחנו נמצאים. תשמעו את ערביי ישראל, לא ערביי טלוויזיה, שמביאים לכם לפקוט על שיח הזכויות, ועל הכיפוח, ועל יתר שטויות של אני לא יודע מה, בחוסר הבנה טוטלי של מה זה פרדיגמת חשיבה מזרחית. עובדים על כולנו, עושים עבודה נפלאה וחכמה ויסודית, ואנחנו כמו מטומטמים הולכים ומצילים את הדו-קיום. אתם יודעים שנכבשה תחנת משטרת כפר מנדה? נכבשה כאילו עליה D9. כל רכביה נשרפו ושוטריה גורשו. אתם שמעתם על זה בטלוויזיה? אם אני הייתי מפכ"ל, לא הייתי מעלים את זה. הייתי עושה מסיבת עיתון, קודם כל הייתי בורח מהתחנה. אגב, תמיד עשיתי את זה. אני, היה לי בעיות עם תרבין אל סנה בגבול עומר, כשהייתי מפקד משתחנה. קודם כל, חטפתי אבנים, נתתי שניידת שלי תנופץ, קראתי לאמבולנסים ופיניתי 3 שוטרים לסורוקה. עכשיו דברתי בקשר שהעיתונאים מקשיבים לו, שאני נסוג בגלל כוחות עוקפים. חטפתי ביקורת באבי אבי גם ממפקדיי, שהפקרתי את השטח וברחתי מהשטח. ויצרתי לגיטימציה, ואז נכנסתי פנימה, ועצרתי, והשתמשתי בכוח, ואת העצורים שאני הבאתי בבוקר למחרת לבית המשפט, אמר לי השופט, כן אדון פיני, אנחנו שמענו טלוויזיה אתמול, והיה לי לגיטימציה, ויכולתי לעשות את זה. מפקד חכם היה עושה מסיבת עיתונאים בפתח התחנה, אומר, תסתכלו מה החבר'ה האלה עשו. אני לא יריתי, כי אני לא יורה באזרחים אם אני לא חייב. עכשיו, אחרי שהם השמידו תחנת משטרה, סמל שלטון, ההסברים צריכים להיות שלהם. ואז חצי מחברי הכנסת היו מקללים אותי, שאני שפן ופחדן ואידיוט וצריך לעזוב את תפקידי, ואז מה הייתי מקבל? שימושון הנבח אחי, הייתי מקבל לגיטימציה. אתה יודע מה הייתי עושה עם הלגיטימציה? הייתי הולך לכפר מנדה, מודיע שיש להם שעה לשים את כל הנשקים הלא חוקים בחוץ, כי אחרת אני נכנס, ושכל בית שאין בו נשק, יתלה סדין לבן. הייתי אומר את זה בצורה פוגענית, כדי לפגוע בכבוד. התוצאה הייתה שהיו קבוצות של צעירים שהיו מתבצרות בחלק מהבתים עם הנשק, והייתי מייצר תמונת הרגעת מרידה, שאחרי ה-20 שנה היה לנו שקט. אחרי שהיה לי לגיטימציה, אחרי שהכל היה ברור, היה ברור מי שרף את המשטרה ומי יורה עליי ומי התבצר בבתים עם הנשק, אז הייתי נותן לימן להיכנס, היה לי זמן, הייתי מקיף את כפר מנדה וסוגר אותה מכל הכיוונים, ואז ערביי ישראל היו צריכים להסביר איך הם מרדו, ולא היו שולחים לנו נציגים יפים בומבונים לטלוויזיה, לספר לנו כמה הם מקופחים ואיזה בעיה יש להם. זה הסיפור. תבונה.
מה שאתה מתאר זאת אחלה טקטיקה, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו שולחים שוטר, אנחנו לא רוצים שהוא ייפגע. זה יכול להיות שוטר שהוא אח שלנו, שהוא הבן שלנו. למה שהוא ייפגע? למה שנסכן אותו? זה יכול גם להיגמר אחרת. זה לא היה חייב להיגמר בטייזר בחזה של הפושע הזה. זה יכול להיגמר בזה שהוא היה יורה במישהו.
חד משמעית. כשאני נשלחתי מטעם המפכ"ל אסף חפץ, להיות חודש ב-NYPD, כשהיה פלא הגדול של הורדת הפשיעה, הדבר הראשון שעשו לי זה טקס שבו הנחתי פרחים על, בכניסה ל-NYPD למפקדה, יש את הקיר הגדול של, של החללים. הנחתי זר גדול לחללים של NYPD, אתה יודע כמה שוטרים מתים בניו יורק? זה משטרה שדומה למה שאתה תיארת. הם רוצים לחיות והם שורדים דרך הפעלת אלימות. לך ללונדון ותבדוק כמה שוטרים מתים שם, ותגלה הפתעה מדהימה. למרות שהם הולכים בחולצות לבנות, בידיים חשופות מול עבריינים, הם מתים הרבה, הרבה, הרבה פחות. עכשיו יקירי, תשאל את עצמך למה, אבל אני אין לי שום בעיה, אני את השוטרים בטח לא משכנע, את אשתי אני לא משכנע, מה אכפת לי, אני גם לא מרוויח מכם כסף כדי לשכנע אתכם. איש באמונתו יחיה, תחיו עם האמת שלכם, ורחמת אללה הוא ברכת קום, אתה יודע את מי אני משכנע? אני מתקן ארגונים, כשבא מפכ"ל, בא מנכ"ל, שם לי הרבה כסף לשמוע עצות, כשהוא משלם הרבה כסף, הוא עושה מה שאני אומר לו, אני מדבר עם בכירי המשטרה כמעט כל יום, כמעט כל יום בכיר מרים טלפון, אני אומר לו מה לעשות, הוא עושה הפוך, אתה יודע למה? בחינם אח שלי, קוד הנאמנות, אם היה משלם 200,000 שקל בשנה על ייעוץ, היה עושה מה שאני אומר לו. אז לי אין עניין להיות בסיפור הזה, ושכל היום ישאלו אותי, יספרו לי יעמוד שוטר וינעם, שאני הייתי קצין משטרה ושאני צריך להתבייש, ואני יורק על היד שמאכילה אותי, ואני לא צריך להסביר למה אמא שלי כזאת ואשתי כזאת, וילדיי כאלה, שיהיו בריאים, אני לא משכנע אף אחד, מה שיש לי אני כותב, ומי שרוצה יאכל, ומי שלא, שיהיה לו טוב, ואני מאחל לו שיהיה צודק, מה אכפת לי? אתה יודע, יש גיל שהשערות עוזבות את הראש, ומצטברות באף ובאוזניים, שנמאס לך להיות צודק, וגם לא מעניין אותי מי ישתכנע, ממש, אין לי שום בעיה, לא תתפוס אותי בוויכוח פוליטי, אני לא משכנע אף אחד, שואלים את דעתי, אמרתי.
והשאלה השנייה היא האם אלימות לא מובילה לעוד אלימות?
חד משמעית, ולכן שוטרים בלונדון מעדיפים להפחית את האלימות שלהם, כי הם אלה שמחוללים את האלימות. משטרה קובעת את מפלס האלימות ברחוב. זו התורה, אתה לא חייב לאכול.
שאלה נוספת מהקהל, האם זה עובד השיטה שלך?
כמה שזה עובד, חבל הזמן שלך כמה זה עובד. בוודאי שזה עובד. אבל זה לא פתרון של קסם, תמיד יש בעיות. אבל יש לך הרבה פחות בעיות. אני יכול לתת לך דוגמאות. זה קלה קלוטו. אין לה, לא היה למשטרה בכלל לגיטימציה נגד מפגיני בלפור. אני לא מצביע למפגיני בלפור. לא היה למשטרה בכלל לגיטימציה נגד החרדים. היא לא הייתה צריכה להיות לא פה ולא שם. למה היא הלכה לשם? כי שלחו אותה? היא צריכה להגיד לקברנית, צר לי, כמו מפקד משטרת אונטוריו כשהקצינים שלו התמרדו, צר לי, אין לי לגיטימציה, לא עושה. לא עושה. מי עשה את בלפור? הרי בלפור היה 60 פנסיונרים, בני 65 וצפונה, כן? קצינים מהצבא, שישבו שם, התמזגו עם המדרכה, עם סיסמאות, אף אחד לא הכיר אותם, ואף אחד לא דיבר איתם. ואז אתה יודע מה קרה? היה מפקד מחוז בירושלים, שהיה בטוח שמה שהולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח. ואחרי שהוא הבעיר את 100 שערים עוד לפני הקורונה, ואחרי שהוא הבעיר את ירושלים המזרחית לפני הקורונה, באו הנציגים החרדים, בין היתר באו אליי, בטענות שהוא אוכף בכוונה נגד חרדים. ערבים מסכנים, מה הם יודעים? הם חוטפים מכות תמיד, זה משנה להם אידיאולוגיה. ואז הוא היה צריך להוכיח, זה הפרשנות שלי, שהוא אוכף גם נגד אשכנזים טובים, שומרי חוק, איך עושים את זה? איפה תמצא אשכנזים להרביץ להם? בבלפור. אז הוא הלך לבלפור. מי שיצר את בלפור זה משטרת ישראל. לא היה כלום בבלפור. אף עיתונאי לא הלך לבלפור. עד שהוא ביצע מעצרים. על מה הוא ביצע מעצרים? אסור לו. זו התכנסות פוליטית. זה לא חוקי. גם אם אתה איש חוק, אסור לך לעצור. בשביל מה הוא עצר אותם? את אמיר השכל. עשה אותו גיבור לאומי. מאותו רגע, שבוע אחרי זה, כולם הגיעו לבלפור.
אבל מה לגבי זה שהוא חסם את הכביש?
וואו, מה אתה אומר? חסם את הכביש. וואו. ואתה אומר, אחרי זה הכביש לא נחסם יותר. כי המשטרה עצרה את אמיר השכל מאותו רגע, הכביש בבלפור לא נחסם. תגידו לי, אתם שומעים מה אתם אומרים? אתם חיים בכלל פה?
אתה אומר שאין לו סמכות, ועל זה אני מפקד.
אין לו סמכות.
כי זה התכנסות פוליטית?
אין לו סמכות. אין לו סמכות. ואתה יודע מה תרוויח, יש לו סמכות. מי שמפעיל סמכות בלי שיקול דעת, הוא טמבל. ומי שיצר לעצמו את כל התסבוכת הזאת של בלפור, זה המשטרה. ויום אחרי זה כל ארגוני האנרכיסטים הגיעו לירושלים. עכשיו המלחמה לא הייתה נגד אשכנזים מבית טוב בגיל 70. היא הייתה נגד קבוצות אנרכיסטיות, מאורגנות היטב, עם טכניקת לחימה, למשטרה אין טכניקת לחימה. לקבוצות האנרכיסטיות יש. הורדתי אותה מהאינטרנט, אני מכיר אותה. הם עובדים על פי המצוין, הם לוקחים קצין משטרה, הם סמנים אותו, הם בודקים קודם מי כדאי להרער, רואים שהוא, התגובות שלו לא טובות היום, אשתו רבה איתו, לא יודע מה שלא קרה לו, והם כל הזמן עושים לו טיזינג, ומחכים עם 4 מצלמות. ברגע שהוא מאבד את זה, הם נדבקים אליו עם המצלמות, והם לא עוזבים אותו עד סוף האירוע. השיטה הזאת עבדה, השיטה הזאת אגב פוצצה את ההפגנות של המחאה החברתית ב-2011. בהפגנה האחרונה זה אנרכיסטים היו שם. לא מפגינים אמיתיים של זה. והכניסה של האנרכיסטים גמרה את הסיפור. בהפגנות האתיופים האנרכיסטים שרפו. והכניסה של האנרכיסטים גמרה את הפגנות האתיופים. הם הולכים לכל מקום. הם נמצאים בבילעין, הם נמצאים בבלפור, הם נמצאים בכל מקום שבו יש מאומות. זה הסיפור. עכשיו, אם אתה מטומטם מספיק לייצר מצב שאתה בונה חזית חדשה לכל האופוזיציה בישראל, אז יופי, אז אתה יודע מה? היה חוקי.
שאלה, מה דעתך הדרך הנכונה לבחור שוטרים, מפקדים מחוזות, שוטרים אולי אפילו
קצינים בדרגה שנייה. אתה דיברת ברעיון אצל עמיעד ונווה, על זה לשנות את קוד נאמנות, במקום ששוטר ימנה את מי שמתחתיו, יש ועדה עם כמה מועמדים.
אני דיברתי על רעיון מחולל, שלא עושה מינויים יותר טובים. מה שהוא עושה זה שובר את קוד הנאמנות, כי קוד הנאמנות עליו יושבת התרבות הארגונית. ואם אתה רוצה להשמיד את התרבות הארגונית, אתה צריך לעשות את זה כי זה מורכב. אתה צריך לעשות את זה בדרך שאתה לא מבין את הקשר בין מה שאתה עושה לבין התרבות הארגונית. אבל כיוון שמה שמחזיק אותה זה קוד הנאמנות, אתה צריך להוציא מהמפקדים את היכולת למנות. ואז הפקוד שלהם לא תלוי בהם, ואתה צריך לגרום לו למוטיבציה לא לשרת את המעשים הלא יפים שלהם כדי להתקדם. כן, אני אחפה עליך בזה 1, 2, 3, 4, 5, ואתה תקדם אותי. כן? זה לא עושה משטרה יותר טובה, זה עושה משטרה אחרת, ויהיו לה הרבה בעיות, בעיקר ברמת שיתוף הפעולה שבין מפקד לפקודיו, כי הם לא קיבלו את המינוי ממנו, והם לא חייבים לו שום דבר. יש מחירים לדברים האלה, אבל לפחות זאת תהיה משטרה אחרת, שבה התרבות שהיא הבעיה העיקרית של משטרת ישראל, אם אתה רוצה לשנות אותה, זאת הדרך.
מה התפקיד של הפרקליטות בתוך המשטרה? יש הרי כל מיני פרקליטים, או כאלה שמכוונים את השיקול דעת של המשטרה, וכאלה שמחליטים על הגשת כתבי אישום, וכל הדבר הזה. אתה יכול לתאר לנו רגע את המערכת יחסים על פרקליטות למשטרה?
אני תמיד אמרתי לחוקרים שלי, אני לא רוצה התבחבחויות. אל תספרו לי, קצין אגף החקירות אמר לי, והקצין במחוז אמר לי, אתה הולך לפרקליט שיגיש, שיתבע. אתה אומר לו, עכשיו תיתן לי, מ-1 עד 100, איזה צעדים אתה רוצה שאני אעשה? אני כותב אותם, עושה עם דקשן מה שעשיתי, מביא לך את התיק, זה הקטע. הפרקליט מלווה חקירה. זאת אומרת, הוא קובע מה הוא צריך כדי לנצח בבית המשפט, ואני נותן לו. כך קורה גם בחקירות ראש הממשלה, למשל.
ולא?
ששם המפכ"ל, אגב, הוא לא רלוונטי. רוני אלשיך שסיפר שהוא קורא את כל התיקים של נתניהו, הוא בלופר מארץ הבלופרים, הוא לא קרא תיק אחד, הוא לא יודע על מה הוא מדובר, הוא לא מעורב בכלל, ואם הוא מעורב הוא לא ניהל את המשטרה. ואני אומר לך שהוא שקרן, הוא שיקר. למה הוא שיקר? כדי להטרג את עצמו.
זה כנראה ברור, אני לא מצפה ממפכ"ל שיתעסק בחקירות ראש הממשלה ויקרא עדויות.
אתה הולך למשרד המשפטים, אתה הולך לפרקליטות, אתה אומר מי הפרקליט שיתבע בתיק ראש הממשלה, אלה החומרים הראשונים שיש לי, תן לי הנחיות. נותנים לך מ-1 עד 1,000 איזה פעולות אתה צריך לעשות, אתה עושה, אתה מביא את החומר אליו, כך עובדים, צמוד. אתה מביא אליו את החומר, הוא יושב איתך לחומר, הוא אומר מה הוא רוצה עוד, עד שהוא ירגיש בטוח, ואז אתה הולך. עכשיו זה קורה, יש ויכוחים ביניהם, לא תמיד זה עובד בסדר. יש אסטרטגיות חקירה שלדעתי הן מטומטמות, שהמשטרה מחזיקה והפרקליטות מחזיקה. אגב, אלה שני גופים מאובנים שעבד עליהם הכלח, שהם לא מבינים איך עובדים. אם זה היה תלוי בי ואני הייתי צריך לחקור את תיקי נתניהו, נתניהו היה כבר בכלא. איך הייתי עושה את זה? הייתי הולך בקטן. לוקח עבירה שברור לחלוטין, שאפשר להוכיח אותה בעמוד אחד של עדות, וראיה קטנה. מרשיע אותו בראשון. אחר כך זורם, בא עוד אחד, מרשיע אותו בשני. מה הם אומרים? לא, ראש ממשלה, אני חייב להוכיח שתהיה עבירה ענקית. עכשיו מה קורה? כל התיקים פתוחים, מצאתי עד מדינה בתיק אחד, הוא כבר מדבר על התיקים האחרים, פתחתי עוד פעם את כל התיקים האחרים. ואז מה יש לך? בית שלם, מלא ארגזים של תיקים, מי יקרא אותם ומי יעבור עליהם? איך אפשר לנהל משפט בצורה כזאת? המשפט הרי, הרי לא יעבוד על ראיות, הוא יעבוד על טעויות. טעויות שעושה הגנה, וטעויות, על מה נפל אולמרט? על חקירה חכמה של המשטרה? על טעות של עורך הדין שלו, שקיבל מיליונים, שיצא נגד שולה זקן, בדקה 99, הצבן אותה, ותפר את הבוס שלו, מה שלא הפריע לו, לקבל מיליונים. אז זה עניין של אסטרטגיה משטרתית, אתה שואל אותי, חרה של אסטרטגיה, תסלחו לי על המילה. עבודה של סנדלרים, חוסר הבנה מהעיקר ומטפל, אבל זה הבעיה שלהם, לא שלי. לא משלמים לי כדי להתוות תיקי חקירה, וזה הם עושים ביחד, כיוון שהם נשואים, אתה מתקשה להפריד בין האדם לבין אשתו. מי האדם ומי אשתו אני לא יודע, הם משתפים פעולה גם בכל מיני מנקי ביזנסים, כמו להעיף שר משפטים שלא מתאים, אז המשטרה עוזרת, להעיף מפכ"ל שהולך לבוא לא מתאים, אז הפרקליטות עוזרת, וכדומה, ככה זה עובד, כמו שני אחים כאלה, אתה יודע, קצת לא בסדר, שאפו מבית ספר, וכל היום מתכננים ומתחמנים, ורבים בתוך עצמם, זה לא אג'נדות פוליטיות, מה יש להם לעשות? מזה הם חיים. אתה בונה יחידה עם 20 קומות, שהתפקיד שלה עכשיו לטפל בפוליטיקאים, במה היא נמדדת? בכמה פוליטיקאים היא הפילה? עכשיו מה אתה עושה? אתה לוקח את הדמוקרטיה שהיא מלוכלכת, דמוקרטיה זה מלוכלך, אתם יודעים. חרה זה איכס, נכון? תסלחו לי שאני מנבל את הפה. אבל כולכם נוגעים בחרה לפחות פעם ביום. אז הם הולכים לחרה, מוציאים חרה, חסר חרה, והפכו את החרה למפעל. שכל בתי המשפט מתעסקים בחרה, תסלחו לי, וכשאזרח זקוק לבית המשפט, מה הוא מקבל? חרה, תסלחו לי. אז מכל הסיפורים האלה, זה לא אידיאולוגיה ולא פוליטיקה, זה בירוקרטיה, זה מלחמות של בירוקרטים על עוצמה וכוח ואגו. וזה הסיפור, וזה מערכת רקובה כי היא בת מאה. חבר'ה, אני בן 67, כל השיניים נופלות לי, אין לי שערות על הראש, כולי רופס, למה? כי אני זקן, איך אני אראה עוד 5 שנים? הרבה יותר זקן. עכשיו תראו לעצמכם שאשתי הייתה מחליטה שעכשיו היא משנה אותי. זה יעבוד? זה לא עובד. צריך להבין את המערכת הזאת, להבין את הבעיות שלה, ולהתחיל להתייחס אליה בדיוק כמו שהיא בגובה שלה, ולנסות לייצר פתרונות מערכתיים, שהם מורכבים, לא פתרונות ליניאריים. נותנים לצהל לנצח, וסוגרים זה, משפט אחד פתר לנו את כל הבעיות בחיים. אז הנה 10 שנים כבר נותנים לצהל לנצח, אז הוא ניצח? הוא לא ניצח למה? כי הוא לא יכול, כי יש איזון אסטרטגי בין עזה הקטנה והמסכנה למדינת ישראל הגדולה, נקודה. איך אני יודע שיש איזון אסטרטגי? כי 20 שנה לא מצליחים לנצח. מי שלא מצליח לנצח, כנראה שיש איזון. אתה לא מנצח אותו, הוא לא מנצח אותך, מה זה? תיקו. מה זה תיקו? איזון. זה החיים. עכשיו צריך להבין את הבעיות, להבין שהן מורכבות, לנסות לתת להם פתרונות מורכבים. אתם שואלים אם אני אופטימי? בערך כמו בסיפור של הריבונות בנגב. לא אופטימי, דברים כאלה לא נפטרים. הם נפטרים בפיצוץ גדול שאחריו אוספים את השברים ונבנים נולדים מחדש. איזה פיצוץ גדול? לא יודע.
מה דעתך לגבי מה שקרה בלוד, ברמלה, באקו, בערים המעורבות, ומה התפקוד של המשטרה אמור להיות במקרים האלה?
מה שקרה בלוד הוא פוגרומים וניסיונות לרצח, שהם לא על רקע פלילי, אלא מרידה. מרידה במדינה ריבונית, שיש בה ריבונות, צריכה להיות מטופלת הכי חזק שאפשר, בשלבים הראשונים שלה. למה? כי ברגע שאתה לא מטפל, ואתה מייצר אימפוטנציה, נוצרת התארגנות נגדית בצד השני. קוראים לזה ויג'ילנטיזם. ויג'ילנטיות זה אנשים שלוקחים את החוק לידיים. אחרי שגנבו לאריה שיף 30 פעם, הוא לקח את החוק והאקדח לידיים. זה מה שקרה בעצם בלוד. כשהמשטרה הפגינה אימפוטנציה, הם נכנסו, אבל עכשיו תשאל למה המשטרה הפגינה אימפוטנציה. או, המשטרה הפגינה אימפוטנציה, כי המרד הקודם של ערבי ישראל היה באוקטובר 2000. באוקטובר 2000, בתרגילים שלפני, אמרו למשטרת ישראל, כביש ואדי ערה הוא כביש קדוש, הוא חייב להישאר פתוח בכל מחיר. אני הייתי בתרגילים האלה, שלא ימכרו לי סיפורים. חייב להישאר פתוח בכל מחיר, גם באש, וזה מה שאליק רון, מפקד המחוז הדרומי, ראה. הוא הבין שיש מרד, והוא טיפל במרד, במה שהיה לו, והיה לו כוח אש, והוא הרג 12 פלסטינים אזרחי ישראל, ועוד פלסטיני אחד שהיה קצין קישור של הרשות הפלסטינית, כי היא שלחה קציני קישור ליישובים הערביים, כדי לתאם את ההפגנות. כתוצאה מזה, משטרת ישראל נבגדה על ידי ראש הממשלה, ממשלת ישראל, ארגוני הביטחון והציבור בישראל, ששכח לרגע את כל הכותרות שהערבים כתבו, מלחמת 48 חזרה, אני עוד זוכר את הכותרות, אני עוד שומר אותן, וכולם בעד הדו-קיום, כמו שקורה עכשיו, כל הלקלקיאדה בטלוויזיה, דו-קיום, 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 איזה דו-קיום? עכשיו גם הערבים שמביאים, ערביי מחמד, מביאים, כולם רוצים דו-קיום, תפתחו תקשורת בערבית, אני רוצה לראות, תביאו לי משפט אחד על דו-קיום. יש שם דינה קורסת, שם מערכת רכובה, שהלאום הערבי סוף סוף מקבל את מה שמגיע לו, ושהלאום הערבי ייקח את מה שמגיע לו, וזה רק ההתחלה, כל מי שחי בללה-לנד של סיפורים, אבל עוד פעם, אני מדבר בשם עצמי, לא מייצג אף אחד שכל אחד ייקח מה שהוא רוצה. אחרי שהמשטרה נפגדה, השר חטף, אבל הוא היה כבר שר החוץ, זה לא עניין אותו. אמרו לו שהוא לא יהיה שר לביטחון פנים, כאילו, היה, כאילו הוא רצה עוד להיות, אף אחד לא רוצה להיות שר לביטחון פנים. המפכ"ל חטף, מפקד המחוז חטף, וקצינים ושוטרים חטפו. כתוצאה מזה המשטרה הבינה שהתפקיד, אגב גם אני מלמד את זה, השיטה דרך כלל במדינות דמוקרטיות, להרגיע רוחות ולסדר הכל, זה להעיף את המשטרה. המשטרה, חלק מהתפקיד שלה זה להיות הפרייר הלאומי. רק כשאנחנו במדינת ישראל אף אחד לא רוצה להיות פרייר. ומה שקרה זה שהמשטרה החליטה שהיא לא הולכת להיות הפרייר של מדינת ישראל. יש מרד, תתכבד משטרת ישראל ותפזר אותו. וגם אם נתניהו בא למגב, אתם ראיתם? אני הוצאתי על זה שיחה ביוטיוב ואמרתי, הנה שימו לב, הוא מבקש מהשוטרים לראות, מפני שהוא יודע שאם הם לא יראו, מה שנקבל פה זה קיצונים ימין שיראו. ואף שוטר לא אכל את החרה הזה, למה? כי עכשיו הוא מבקש לראות, מחר בבוקר הפרקליטות תגיש כתבי אישום, יספרו לנו שהוא התכוון, אבל הוא לא התכוון למשהו כזה, ועוד פעם ילך פקד התחנה וילך פקד המחוז. אגב, פקד המחוז לא ראינו אותו בהופעה אחת אפילו, בלוד. ראיתם? הוא לא היה שם. פקד המחוז הצפוני עמד בתבונה, לקח אחריות באירוע מירון, חכם, כי מאותו רגע נטפלו למפכ"ל ולשר, פקד המחוז המרכז, נעלם, התעדה, הוא לא קיים, והמפכ"ל חטף את כל האש. את הליקרון אתה ראית כל יום בשנת 2000, מה הייתה התוצאה? שואף לקיבינימט, זאת אומרת, מה שקיבלתם זה אימפוטנציה משטרתית, שנבעה מהגישה הישראלית כל כך, שחברים, תתחילו את המהפכה בלעדיי, אני לא הולך להיות הפרייר שלכם, ולשכב על הגדר כדי שתצילו, תקנו לעצמכם עוד 3 שנים של שקט. לא אני, אתם רוצים תכניסו צבא, לא תכניסו צבא, מתווכח איתכם ככה, מתווכח איתכם אחרת, משני הצדדים. אגב, של מי הרעיון המחולל הזה של עבריינים משני הצדדים? משטרת המנדט, חבר'ה. זה אותו DNA, זוכרים את תחילת ההרצאה? מה הם היו עושים? כדי להסביר בלונדון מה הם עושים פה, הם היו לוקחים מפה ומשם, וכולם עבריינים, אף אחד לא טרוריסט. אז פה הוא השתמש במילה טרוריסטים, אבל בגדול מה הוא עושה? מתייחס אליהם כמו על עבריינים. יש פה פליליזציה של מרד, וניסיון לספר שלא יורקים עליי, אלא יורד גשם בטפטוף קטן, והטיפות דווקא נעימות לי ומעברירות לי את הפנים, והכל דו-קיום ודו-קיום ודו-קיום ודו-גרביים. היו פה פוגרומים, פוגרומים, שראינו רק בפוגרומים, כששכן ערבי מצביע לפורעים על הבתים היהודיים שבהם אפשר לפגוע, וספרי תנ"ך שנלקחו מבתי כנסת והוחבאו שלא יישרפו, ושאף אחד לא ימכור פה סיפורים, אבל זה המקצוע, מוכרים סיפורים. וכשכובשים תחנה בכפר מנדא, אף רשת טלוויזיונית לא מוכנה לשדר את זה. למה? כי זה לא מסתדר טוב עם הסיפור, עם השירים על דו-קיום. אז מי שעוד עובד על עצמו, שיש פה דו-קיום, שירוויח עוד שנה של שקט, שנה וחצי של שקט, הוא יחטוף את זה הרבה יותר גדול אחרי זה, אני אומר לכם. וזה מה שעשתה משטרת ישראל. לקחה את עצמה הצידה, אמרה, חברים, אני משטרה מנדטורית, אני מהאום, יש טרוריסטים משני הצדדים, אני אטפל בכולם, ואתם תחפשו אותי, אני לא אשכב על הגדר בשכם, כי אתם בגדתם בי, קוד הנאמנות, זוכרים? קוד הנאמנות, ב-20 השנים האחרונות, הציבור בגד במשטרה, נפנף אותה, התעלל בה, דרך עליה, והחברה האלה לא ישכבו על הגדר, בשביל אף אחד מאיתנו, זה הסיפור. טוב, רע, כל אחד לפי אמונתו והבנתו, זה לא קשור למקצועיות. זה קשור. משטרה לא מתעסקת במרד האמת. זה לא הבעיה של משטרה. שכניסו צבא.
מה הדרך בסופו של דבר לתקן מערכת כזאת? אתה מספר פה על מלא קלקולים, אבל מה הדרך לתקן?
הדרך לתקן, אח שלי, תראה איך אני נראה. יש לך דרך לתקן אותי? אני יכול להזריק בוטוקס. זה יתקן אותי, זה ייתן לי עוד חודש ללעוס אוכל.
אז מה, הלכה המדינה?
הלכה אני לא יודע, אתה יודע, זה מטוטלת. אתה הולך לכיוון אחד, ואתה הולך לכיוון שני, אבל אין ספק שאנחנו עומדים לפני מלחמה קשה מאוד, זו לא מלחמה מה שקיבלנו פה, זה רק ניסוי כלים, עם טילים מדויקים, ועם פגיעה במוסדות שלטון, ועם פגיעה במים ובחשמל, ובכבישים, והזכוכיות, הילון יהיה מלא זכוכיות שם, כביש הילון בתל אביב, ותהיה בעיה אמיתית פה חברים, ועד שלא נחטוף כנראה לא נתעורר, ויכול להיות שכתוצאה מנחטוף, אני לא יודע איזה מציאות תהיה פה אחרי זה, אבל יכול להיות שאז, לפחות הטוב שיצא מהעניין זה להתעורר. צר לי, אופטימי אני לא, ממש לא. דו קיום זה חיה דמיונית, אין דו קיום, אבל אותנו לא מלמדים ערבית, למה? מי שמחפש קונפירציות שימצא, אבל אנחנו לא יודעים ערבית, לכן אנחנו לא פותחים ערבית כדי לשמוע מה החבר'ה הנחמדים האלה כשהם עוזבים את הטלוויזיה תרוץ 13, מה הם אומרים בערבית, ואנחנו מגלים ששם אומרים דברים אחרים לגמרי, לגמרי. ואם לא מבינים, ולדעתי לא יבינו.
אוקיי, אז אתה מספר לי לא יבינו, אבל נניח שתהיה מלחמה עוד 10 שנים, איך מתכוננים אליה?
10 שנים, אח שלי. אם נשרוד 10 שנים, יכול להיות שיהיה מהפך. למה? יכול להיות שיש למשל יהיה לייזר שיוכל להתמודד עם הטילים ונקבל הגנה. יכול להיות שיקרו 1001 דברים. אנחנו היום בנחיתות אסטרטגית, זו האמת. אף אחד לא מספר את זה, נכון? אנחנו בנחיתות אסטרטגית אמיתית מול כלל מדינות ערב, מול איראן, חיזבאללה, חמאס, וכשאנחנו נלחמים מול חמאס אנחנו בטקו. אנחנו עושים טקו מול חמאס. מי שמבין קצת כדורגל שיבין מה אני אומר לו. אבל אנחנו לא באנו פה לדבר פוליטיקה, נכון? אני לא רץ לכנסת. זה שהפוליטיקאים ידברו פוליטיקה. אני בקשר למשטרת ישראל, מה אני אגיד לך? היא לא שונה בהרבה, לא מהפרקליטות, ולא מדברים אחרים, וגם לא מצהל, גם צהל בעייתי מאוד מאוד, מנוון, השחיתות ברמות הרכש הביטחוני, הן מטורפות, מטורפות, ואף אחד לא עשה שם ועדת חקירה לנושא רכש, כי אם, שמע טוב מה אני אומר לך, אם היה שר ביטחון באמת, עושה ועדת חקירה אמיתית בנושא רכש, היו מתנגשים בחייו. אני חותם על מה שאני אומר עכשיו. אף אחד לא מבין את עומק השחיתות ואת עומק הבעייתיות של הדברים האלה. ואנחנו בצרות. זו האמת. אנחנו בצרות, ואנחנו הולכים למקום לא טוב, ואני לא רואה שזה הולך לאיזשהו מקום טוב, ואין לי, אני ממש צר לי, אין לי סיפורים אופטימיים בשכם היום. גם לא לגבי איך שהמלחמה הזאת נגמרה. זה החיים, מחלות, זה חלק מהחיים. ישלמו לי לפתור את הבעיות של המדינה, אח שלי, תשלם לי, אבל נורמלי, לא מזכורת של ראש ממשלה, שהוא צריך לגנוב בשביל לחיות אחר כך, ושכל... תראה את המזכורת של הרמטכ"ל, ואת המזכורת של ראש הממשלה, ותבין את ההיגיון. אתה יודע, ברוסיה, שלחו אותי משלחת, של קשרים כאלה עם המשטרה, וכל יום הייתי מזמין אותם לאכול, אני, כי הבנתי שוטרים פשוטים, התלוויתי לניידות, היה לי כיף לא נורמלי, ואז הם אמרו לי, תשמע, אתה הזמנת אותנו שבוע שלם, אנחנו רוצים, זה היה לשכת תנועה כזאת, אנחנו רוצים להחזיר לך בארוחה טובה. אמרתי, בטח יש להם תקציב מהרוסים, אז היה תחילת עוד סוף שנות ה-90, אמרתי, בטח נתנו להם תקציב, בסדר. חבר'ה, עצרו מכוניות, עצרו 30 מכוניות. באו לתת דוחות לכולם, כל אחד הכניס להם בתוך התעודת זהות, שטר, אני לא זוכר כמה, 20 רובל זה היה, אז אני לא זוכר בדיוק כמה. לקחו את הכסף, עשו ספירה, אמרו לי, לא, אנחנו רוצים לפנק אותך, עוד 30 מכוניות, ופינקו אותי בערב. אז מי, זה, עכשיו אתה בא, שואל אותו, הוא אומר, אני מרוויח גרושים, אבל כולם יודעים, שאני עושה השלמת הכנסה דרך זה, אז זה חלק מהמיסים שהעם משלם, להחזיק את המשטרה שלו. תגיד שהוא לא צודק. לא יודע, הבטן שלי סיפרה לי אחרת, שהוא דווקא צודק. אני קיבלתי כסף מהמשטרה וזה, והוא קיבל כסף מהאזרחים. מאיפה הכסף של המשטרה? מהאזרחים. אז מה ההבדל?
אבל מה אתה מציע לגבי דו-קיום? מה עושים עם כל הערבים האלה? הם גרים בתוכנו, הם שכנים שלנו, הם עובדים איתנו במקומת עבודה. מה אתה מציע?
דו-קיום, המשמעות שלו, בערים מעורבות, כשיש לך חיכוך משמעותי יומיומי בין שני גזעים, זה שפעם בתקופה, כשהמערכת החיסונית שלך נחלשת, אתה חוטף את ההרפס. זאת אומרת, אתה יכול לחיות 20 שנה נפלא, ואז ביום אחד, השכן שלך, שעזר לך לתקן את הפנצ'ר, יוביל את הפורעים אל הבית שלך, כמו בלוד, ויצביע לבית שלך להבדיל מהבית שלו ושל השכן המוסלמי השני. אלה חיינו, וצריך ללמוד ערבית מגיל אפס, וצריך כבר בגן חובה ללמד ערבית, וצריך בחינות בחמש יחידות בערבית בכל הזה, וצריך ללמוד לשמוע ערבית ולשמוע את האמת, ולהפסיק להיות פרייר, ולהבין איך, מהי פרדיגמת חשיבה ערבית, שהיא שונה לגמרי מפרדיגמת חשיבה יהודית, ישראלית, מערבית, נוצרית, שזה אותו דבר. ולהבין שבשביל הערבי, אדם בלי כבוד זה אדם שאי אפשר לעשות איתו כלום, שצריך להתרחק ממנו. בגלל כבוד, משפחות נחתכות במגזר הערבי, ואנשים מאגרים עם הילדים שלהם, כי הם איבדו את הכבוד ולא יכולים להישאר במקום שלהם. בשביל כבוד, אבות רוצחים את בנותיהם. כבוד זה דבר הכרחי, וכשאנחנו לא מכבדים את עצמנו, ומתרפסים ומתנהגים כמו מטומטמים, לא מכבדים אותנו. וכשאנחנו לא מבינים את זה, אז יש צרות. אז זה בסדר דו-קיום. אבל כשהוא מחליף לך את הפנצ'ר, ושאתה עוזר לו לקחת את הבת שלו לגן, תזכור תמיד שיבוא היום שיכול להיות שהוא יוביל את הפורעים אליך הביתה, ויכול להיות שהוא יהיה אחד מאלה שיחביא אותך מתחת למיטה. היה גם זה וגם זה, אבל תהיה ריאלי, ואל תאמין באף אחד, ואל תאמין באידיאלים, ואל תאמין בשטויות, תבין איפה אתה חי, תבין שאתה חי בתקופה של מאבק, תמיד יש מאבק, בכל מערכת מורכבת יש מאבק, זו דרכה, ותלמד להיאבק יום יום ובוקר בוקר, אלה חיינו, ואל תקבל שום דבר כמובן מאליו, השם עזרך תברך, יכולה לא לזרוח מחר, קמת כמו שצריך, הצלחת לקום, תברך. אלה חיינו, שום דבר לא מובן מאליו. וכשאתה מבין את זה, עכשיו תעשה דו-קיום, תעזור לו עם הילדה לנסוע לבית ספר, תעזור לו עם הפנצ'ר, תביא לו אוכל בחג, שיעשה על האש, הוא יכבד אותך, והכל יהיה נהדר, אבל אל תשלט עצמך לרגע. כי כשזה יקרה, כשההרפס יצוץ, כשהמערכת החיסונית תקטן, הוא יכול להיות החבר הכי טוב שלך, ואז הוא יישאר ידיד נפש כל החיים, והוא יכול להיות זה שיעשה בדיוק ההפך. זה הכל.
בדברים האחרונים שלך, של החיים כמאבק הזה נגד כוחות האופל, אתה מאוד מזכיר את ג'ורדן פיטרסון.
למה אני צריך את ג'ורדן? יש לי את התנך. אז אני לא איש דתי.
אל תדאג, גם לג'ורדן פיטרסון יש את התנך, לא סתם הוא הביא את הרעיונות האלה.
אני רואה טוב את ההבדל בין דוד המלך ושלמה המלך. עם החיים של תל אביב, עם 1,000 נשים, עם ארוחות מפה עד אמריקה, ואני חכם, אני חכם, מרוב חוכמה כל מה שאבא שלו עשה לו במלחמות הוא בזבז, ודקה אחרי שהוא מת הכל התפרק.
אז ככה לקראת סיום אנחנו נשמח להמלצת תרבות, ובזה ניפרד.
המלצת תרבות?
תרבות, ספר, סרט.
תנך, תנך אח שלי, תנך. תקרא אותו טוב. תראה מה אברהם עושה. ותלמד, תתהלך בארץ, תתחכך, תייצר ידע, תקבע עובדות בשטח, אל תשים על אף אחד ואל תהיה פרייר. וכשגונבים לך או לוקחים מישהו מהמשפחה שלך, תרדוף אותם עד סוריה ותקרא את כולם, ותסביר שנקמת דם זה גם אשכנזים נוקמים דם, לא רק ערבים. ואנחנו גרים פה, אנחנו במזרח התיכון, חלק מהמזרח התיכון. שיהיה לכם יום טוב. ורחמת אללה וברכת קום, ואני מצטער אם יהיו לכם סיוטים בלילה, אני ממש מתנצל, ממש מתנצל. להתראות חברים, יום טוב. ביי.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא, ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו, והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.